כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים. שלום לכם, נמצא הפתרון להתחממות כדור הארץ, עמעום של השמש. ואיך מעמעמים את השמש? מפזרים חומרים כימיים באטמוספירה, מיד נבין באילו חומרים מדובר, ואותם חומרים שירחפו שם יסננו את קרני השמש ויעטו את ההתחממות הגלובלית ב-50%. מי היה מאמין? המחקר על הפתרון המוזר הזה נערך באוניברסיטת הרווארד ואוניברסיטת ייל שבארצות הברית, ופורסם בכתב העת Journal Environmental Letters. אז האם אפשר שוב לזהם, לטנף ולהשליך לים סקיות ניילון? מיד נברר. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואחרי טירוף הקניות בבלק פריידי וסייבר מנדי ויום הרווקים הסיני ואתמול הגיבינג טיוזדי, מיד נבין מה זה אומר. אנחנו גם, אגב, גם יום ללא קניות שצוין ביום שישי האחרון. אנחנו שמחים לארח כאן באולפן את דוקטור דנית אנגר, מומחית לשיווק והתנהגות צרכנים וחברת סגל בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
טוב וברכה.
ואיתך אנחנו ננסה להבין מה הפשר כל הטירוף הזה, האם אותם ימים באמת משנים את הרגלי הצריכה שלנו, מה עם הרכישות באינטרנט, איך זה שינה את הרגלי הצריכה שלנו, איך מגדלים דור חדש בעידן שכל כולו קניונים וצריכה, מה זה פומו ועוד עניינים, שימי לב. גם נמלים חולות לא מגיעות לעבודה, לא רק בני אדם. נמלים פועלות שנדבקו בזיהום וחלו, בודדו את עצמן מיתר הנמלים בקן, ובילו מחוץ לקן כדי למנוע הדבקת נמלים אחרות, ובעיקר כדי להגן על המלכה ועל המטפלות, כך קובע מחקר חדש. אנחנו כמובן נעסוק במחקר הזה, ששוב על פיו נמלים יוצאות לסוג של חופשת מחלה כשהן חולות, כדי לא להדביק את החברות בקן, וודאי שלא תיפגע המלכה. וגם מטוס ללא מנוע, שלא צריך גם דלק מאובנים, וללא חלקים נעים, הצליח לעוף מרחק של 60 מטרים. ואיך הוא טס? באמצעות רוח יונית, רוח של יונים. כן, יש במטוס סוללה, אבל היא נועדה לחולל זרם יונים שמניע את המטוס קדימה וגורם לו לרחף. אנחנו נדבר על המהנדסים שעומדים מאחורי הפיתוח המסקרן הזה, MIT, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס. ונמשיך לעקוב אחרי הסערה בעולם המדע סביב התינוקות שהונדסו גנטית כך שלא יוכלו להידבק באיידס. נזכיר, החוקר הסיני אד ג'נקוי טוען שהוא הצליח להנדס גנטית תאומות באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר. מה הוא עשה? הוא חתך החוצה גן מאותן תינוקות, גן שמסייע לנגיף ה-HIV להתפשט בגוף, ולמעשה הוא יצר תאומות עמידות בפני מחלת האיידס. רבים מפקפקים באמינות הפרסום הזה, שאלות מוסריות אתיות רבות עולות בעקבות הפרסום. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי העניין הזה. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אליטל אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שב-4 בדצמבר תוכלו לפגוש אותנו בחג החנוכה, צוות שלושה שיודעים. אנחנו יוצאים לראשונה להקלטה לפני קהל, אתם יכולים להשתתף ובחינם. הגיעו לספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו, והתוכנית שתוקלט תהיה האמת מאחורי מרד החשמונאים, בהשתתפות המומחית לחקר התנ"ך המרתקת דוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר התנ"ך היה באמת ועורכת ומגישת העסקת הפודקאסט של התנ"ך. אז זה יקרה ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר, בשעה 11 בבוקר, בספריית הילדים של בית אריאלה, שדרות שאול המלך 25 תל אביב. אתם תוכלו להיכנס חינם כמובן, אבל תצטרכו להירשם מראש באמצעות המייל שלושה@kan.org.il, שוב שלושה@kan.org.il. תוכלו להיכנס אך ורק אם קיבלתם אישור במייל חוזר, אנחנו כמובן נשמח לראות אתכם. אז אנחנו עוסקים בבלק פריידי, סייבר מנדי, יום הרווקים הסיני, יום ללא קניות כחריג, אתמול גיבינג טיוזדי, מיד נבין מה זה אומר. שוב שלום לדוקטור דנית אנגר, מומחית לשיווק והתנהגות צרכנים, חברת סגל בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
אהלן.
אז את לא מתרגשת מאותן תמונות ששוחררו, אותם סרטוני יוטיוב של צרכנים אחוזי אמוק שנלחמים זה בזה כאילו...
אין מחר.
לא, אין מחר, כאילו מחולק אוכל בחינם לרעבים.
כן.
מה קרה לנו?
קודם כל זה לא לנו. אנחנו מבודדים את עצמנו מאותה קבוצה, נכון? אף אחד לא חושב שזה קורה לו.
אבל זה לנו.
זה לנו.
לנו כתרבות.
נכון, נכון, נכון. אנחנו נכנסים לרגע שמגדירים אותו hot state, רגע חם, רגע שבו האמוציות משתלטות על הקוגניציה, ואנחנו ככה מוכנים לעשות הכל בלהט רגע כדי להשיג איזושהי חוויית סיפוק מטורפת של טלוויזיה ב-40% הנחה.
אז זה נשמע שאי אפשר להאשים את האנשים שמתקוטטים ורבים לעתים פיזית, כי זה משהו שהוא גדול מאיתנו, זה משתלט עלינו. אנחנו לא בשליטה.
תשמע, אנחנו בוחרים להיכנס לסיטואציות שיכול להיות שלא נהיה בהן בשליטה, אבל תמיד אפשר להתמודד. אנחנו לא שופטים, כמובן, כי הכוח של הסיטואציה הוא גדול, אבל יש לה פרט השפעה על הבחירות שהוא בוחר.
עכשיו, וההתנהגות הזו היא חדשה? היא עם ההתולדה של הקצנה של תרבות הצריכה שמיד נדבר עליה? או שזה היה מאז ומעולם גם האדם הפרה-היסטורי? הלך מכות בתור לחלוקת חלקי ממותה.
תראה, זה אפקט הסקרסיטי, נכון? שאתה חושב שמשהו עומד להיגמר ואתה נורא נורא רוצה אותו, אתה תעשה הכל בשביל להשיג אותו. אז ממותות תמיד היו סקרס, ולכן התאגדנו יחד כדי להשיג אותם, שזה מוטיבציה שונה מלהכניס מרפק למי שלידי כדי להשיג את הטלוויזיה בהנחה.
את אגב קנית בימי הקניות המטורפים? סייבר, מונדי, יום שישי יש לך, כן?
מודה.
מה קנית? סתם מסקרן לאיזה תחום?
אז זה באמת מאוד מעניין, כי בתור מי שחוקרת את הנושאים האלה, ניגשתי למטלה בצורה מאוד מבוקרת ורציונלית. עשיתי רשימה של כל הדברים שאני רוצה לחפש עליהם, את הדילים הטובים ביותר, כלומר צרכים שאני מגדירה שאני רוצה לספק. ובאמת עם כל ההכנות שבאתי והמקצועיות שלי וזה, כן, כיסיתי בערך 50% מהרשימה והוספתי לה עוד 50 פריטים שלא היו ברשימה, שזה בדיוק התופעה שהסייבר מנדי מנסה, ובלאק פריידי כמובן, והסינגלס דיי מנסים למנף. כלומר, הם בונים על זה שאתה תארך לקראת הקניות האלה, תגיד לעצמך שאתה מאוד רציונלי, כי אתה עכשיו מתאפק מלא לקנות את אותו דבר שאתה צריך, כדי שבעוד שבוע תוכל לקנות אותו בהנחה. אבל חלק מהעניין זה שהם בונים על זה שבתהליך הם גם יוכלו ככה לגרות אותך לקנות דברים שלא התכוונת לקנות. אז באמת מצאתי את עצמי קונה לדים לחצר, שבאמת אני יכולה לחיות.
אין לי חצר ואין לי צורך באור.
ומה עוד קניתי? קניתי לילדים מנוי למעריב לנוער ונשיונל ג'יאוגרפיק, שבעצם ברשימה היה לקנות נעלי ספורט.
אז רגע לפני שנדבר על תרבות הצריכה או על ההתנהגויות האלה של כולנו, מהו אותו יום שצוין אתמול, ה-Giving Tuesday?
זה משהו מאוד מעניין, כי אנחנו רואים איזושהי באמת התנהגות כזאת, כמו שתיארת, וגם אם אנחנו לא מגיעים לאותם מקרה קיצון של אלימות...
אני לא מתייחס לזה בצורה שיפוטית. אני מבין שמשהו קורה לנו פסיכולוגית, זה קצת כמו שמדברים על זעם כביש, משהו קורה לנו פסיכולוגית כנראה, אנשים מובאים לקצה.
כן.
וההתנהגות הזאת היא כאילו... קל מאוד לשפוט כמובן כשרואים את זה מהצד.
כן,
אבל
כן.
כנראה שמשהו שם קורה.
אז זה בדיוק העניין. יש את העניין של הציפייה.
כן.
אתה כבר בונה על הדבר הזה, מפרסמים לך את זה, מפמפמים לך המון זמן. אי אפשר לעבור את כביש בלי לראות הודעה, אפשר לפתוח את האינטרנט, אפשר לפתוח את הטלפון בלי לקבל על זה איזשהו באנר. אתה כל כך מפומפם, אתה כבר רוצה להיערך לקראת זה. אתה רוצה גם מצד אחד לא להתפתות, ומצד שני, אתה יודע, to seize the moment, לנצל את הדילים הכי טובים, אז אתה מחפש וזה 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 וזה, אתה כבר יודע לאיזה חנות תלך, ואיזה מוצר תקנה.
ואתה מגיע טעון רגשית.
ועוד 20,000 אנשים כמוך, ופתאום אתה אומר, רגע, אולי לא יהיה לי. ואז אתה מוכן לעשות
הפתרון,
הכל, כי בנית
אלימות.
על זה. זה לא הפתרון.
את קוראת לאלימות?
אני?
לא. אני משער שלא.
לאלימות.
לא, אני סתם מנסה לחלץ מן את כותרת שאולי תעביר אותנו לעמוד היותר ראשי של כאן.
הבנתי.
אבל לא. אבל רגע, עוד לא סיימת להסביר לנו.
אז מה שיעביר אותנו לעמוד היותר ראשי של כאן זה ההבנה המעניינת, שלפי ההגדרות, האנשים האלה, אם היה להם צטלה ביד שהיה כתוב עליו לקנות טלוויזיה מדגם זה וזה וזה, ההתנהגות שלהם לא הייתה מוגדרת כאימפולסיבית. כי התנהגות אימפולסיבית מוגדרת כמשהו שלא תכננתי מראש. אז לכאורה הם אנשים מאוד רציונליים.
לא, לא, אבל מי מאיתן, תמיד הפנטזיה היא להיכנס גם לסופר, למשל, ולרכוש על פי רשימה, זה לא עובד.
נכון. לא, לא, למה זה לא עובד? זה עובד, העניין הוא שאנחנו מוסיפים לרשימה.
ברוודאי. אוקיי. אבל רגע, לא הסברת באמת מה צוין אתמול. מה מהות ה-Giving Tuesday?
אז אתמול, לפני 7 שנים, קמה תנועה שאמרה, אוקיי, בזבזתם כל כך הרבה סביב מתנות חג מולד, סביב יום הרווקים הסיני, סביב הסייבר מנדי. אם יש לכם כל כך הרבה לבזבז על עצמכם, ואתם גם קצת מרגישים על זה איסורי מצפון, בואו תבזבזו גם קצת על אחרים ותנקו לעצמכם את המזתון. אז עשו יום לאומי של תרומות.
זאת אומרת, יש יום ללא קניות, ויש יום שבו אנחנו תורמים את הקניות?
אז זה הולך ככה. היום ללא קלויות הוא איזשהו ניסיון חברתי לבוא ולהגיד, בואו נתנער מעולם של תרבות צריכה לא מבוקרת.
כן.
וזה לא כל כך תופס. הם לא כל כך מצליחים עם היום הזה, כי הם מלבישים אותו בדיוק על ה-Black Friday, ואז הם מתחרים בדילים הכי טובים. בארץ
אולי באמת צריך להכריז על זה ביום הכיפורים, או משהו שיהיה יותר
בר מימוש. בארץ ניסו לעשות את זה ביום הכיפורים, אבל הם לא עובדים על אף אחד, כי אתה לא באמת יכול להתנקות ממצפון אם אין בזה איזשהו ככה קושי כלשהו. ניסו להלביש את זה על פסח, גם לא עבד בארץ. וגם בארצות הברית זה פחות תופס. מה שכן תופס אבל זה ה-Giving Tuesday. אנחנו רואים עלייה משמעותית בתרומות, 50% מ-2016 ל-2017 במתן תרומות.
אז אתמול היה יום שבו הייתי צריך לתת את הקניות, לחלק, לתרום את מה שקניתי כדי להרגיש טוב עם עצמי.
באופן עקרוני אתה אמור תמיד לתת, נכון? זה חלק מהעניין.
אבל אחר אנשים משלמים מס, וזו גם נתינה וביטוח לאומי ומע"מ,
אבל לזה יש יתרון. אני חושבת שזה יכול להתפוס, במיוחד אם אנחנו נמצב את זה נכון. מה זאת אומרת? הרי אני לא באמת צריכה 50 טלוויזיות, אז אם קניתי טלוויזיה, האם אני יכולה להיפטר ממשהו אחר? ולהיפטר, הכוונה היא לא לעשות סדר בארון, הכוונה היא לא לזרוק דברים, אלא הכוונה להעביר הלאה ולתת. אם אתה ממצב את זה ככה, אז גם לאנשים יותר קל להשתחרר מכל מיני דברים שהם קשורים אליהם רגשית, גם איזו טלוויזיה שלא עובדת, וגם יש איזשהו טרייד-אוף.
כן, יש לנו, טוב, הזכרת פה באמת תופעה מעניינת, לפטופים למשל, יש לי בבית איזה 2-3 שלא עובדים, אבל הם שם.
כן, כי יום אחד אתה אומר, אולי אני אתקן, ואני
אתן לילד. יום אחד אני אזרוק, לא, אני אומר יום אחד אני אזרוק, לא, אפילו לא זה, אבל...
אבל זה בדיוק העניין, אם לא תגיד אני אזרוק, אלא אני אגיד, וואו, יש מישהו שיכול להשתמש בזה, אולי אני אתן את זה. אז זה אחרת. זה גם מתקשר גם לחוויה הכללית שלנו, נכון? אנחנו כאילו, בפסח אנחנו בלית ברירה מסדרים את הארון בגדים, אבל אם אנחנו נגיד לעצמנו, אוקיי, לקראת Black Friday, אני רוצה לקנות לעצמי עכשיו ליין של ג'ינסים מטורף באיפה שזה לא יהיה, אז אני כבר אעבור על ה... ואני אגיד, על כל בגד שאני זורק, אולי אני ארשה לעצמי להמיר אותו בבגד אחר. ואני לא זורק, גם לא להשתמש במונח לזרוק.
נכון.
אני פשוט נותן, מעביר הלאה.
את קונה ליינים אגב של ג'ינסים? כי אני, אם אני קונה זה אחד ב10 שנים, אבל אולי אני חריג בעניין הזה. לקנות ליין זה נשמע...
זה נשמע... לא, תראה, יש את האלמנט הזה שאם כבר מצאת את מה שעובד לך, אתה משתדל למקסם אותו.
את הצבעים, כל הדגמים. מעניין.
שוב, זה שוב קשור לעניין הזה של האם זו עבוד... האם זו פעולה רציונלית או לא?
נו, יש כאן מומחית שאולי תענה לנו. האם... ואז נצא לשיר ונחזור לאחור, נדבר באופן כללי על תרבות הצריכה, אבל האם קנייה היא פעולה רציונלית או שלגמרי לא? אנחנו רואים שכבר לא, נכון? רמזת כבר שחלק מהעניין הזה הוא לא נשלט.
לא רק שהוא לא נשלט, גם יוצרים אצלנו צרכים שאנחנו לא באמת צריכים.
את מאשימה את אנשי הפרסום שמייצרים צרכים שאנחנו לא באמת...
לא אתכם, אותנו, את אנשי השיווק.
אנשי השיווק, לא, אני לא איש פרסום.
את היצרנים שצריכים למכור ולהרוויח.
כולם צריכים לגלגל את המוצרים.
אבל גם לשכנע לתרום זה ליצור צורך שלא קיים באמת. האדם הכלכלי לא אמור לתת את המשאבים שלו לאחרים.
לפחות זה נשמע יותר חיובי.
זה נשמע הרבה יותר חיובי.
כן, אוקיי. הצעה הפתרון להתחממות כדור הארץ, העמעום של השמש. איך מעממים את השמש? מפזרים חומרים כימיים באטמוספירה, מיד נבין באילו חומרים מדובר, ואותם חומרים שירחפו שם, יסננו את קרני השמש ויעטו את ההתחממות הגלובלית ב-50%. מחקר מוזר משהו, שנערך באוניברסיטת הרווארד ואוניברסיטת ייל שבארצות הברית, ופורסם בכתב העת Journal Environmental Letters. אז האם אפשר שוב לחזור למכוניות המזהמות שלנו? שוב להנות מלקרוע את הכביש ולזהם את האטמוספירה? שלום לפרופסור חיים קוטיאל, חוקר אקלים וסביבה מהחוג לגיאוגרפיה ומדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
בוקר טוב. אני לא כל כך משוכנע שהמשפט המקדים שלך שנמצא פתרון הוא אכן מייצג את מה שקורה.
טוב, אנחנו חייבים, אבל כדי לייצר כותרות שיעניינו את הציבור, אנחנו חייבים להגזים, לסלף ולהשתמש בפייק ניוז. אנחנו בתקשורת.
ברור.
אז אתה מסכים, אנחנו פייק ניוז. קיבלנו אישור לזה מהמדינה.
ברשותך, אני רוצה להקדים ולתת כמה ערכים לגבי מאזן אנרגיה של כדור הארץ.
בבקשה.
מסך הכל הקרינה שמגיעה מהשמש, 30% בערך מוחזרים חזרה לחלל חיצון ברגע שהם פוגעים במעטפת האטמוספירה והעננות וכדור הארץ. כלומר, אותן פרניים שיוצאות מהשמש ועד שמגיעות לאטמוספירה, לא קורה איתן שום דבר. ברגע שהן פוגשות את האטמוספירה, 30% מהן מוחזרות לחלל החיצון. מתוך ה-70% הנותרים, בערך 20% נבלעים באטמוספירה ומחממים את האטמוספירה, ורק כמחצית מהקרינה שיוצאת מן השמש מגיעה לכדור הארץ, נבלעת בכדור הארץ, מחממת את כדור הארץ, את היבשות, את האוקיינוסים, ומוקרנת חזרה בתור קרינה ארוכת גל חזרה לאטמוספירה. הקרינה מהשמש היא קצרת גל, ולכן האטמוספירה די מעבירה אותה, ולעומת זאת, הקרינה שיוצאת מכדור הארץ היא קרינה ארוכת גל, והאטמוספירה בולעת את חלק גדול ממנה. זה אותו אפקט חממה שאנחנו שומעים עליו תדיר.
אוקיי, ובאמת הפתרון שמדברים עליו הוא ריאלי? זאת אומרת, אפשר לפזר חומר, אני משער שגם על פי המחקר לפחות הוא איזו תרכובת שמכילה בין היתר גם גופרית, שתעכב או תמנע או תסנן את קרני השמש?
אוקיי, אז זה בדיוק הדבר הבא שאני רוצה לומר. עד עכשיו, למעשה, כל הפתרונות, כל מה שדובר, זה כדי להקטין את אותם גזי חממה שבעצם משפיעים על המעבר של הקרינה מכדור הארץ אל האטמוספירה וחזרה. ככל שיש לנו יותר גזי חממה, אזי חלק קטן יותר מהקרינה של כדור הארץ נפלט לחלל החיצון, הרוב נבלע באטמוספירה ומוחזר חזרה, וזה הגדלה של אפקט החממה. כרגע הפתרון שמוצע הוא באותו 30% שמוחזרים מהאטמוספירה ומהעננות, להגדיל את האחוז הזה.
אוקיי.
כעיקרון זה רעיון נכון. כלומר, אם אנחנו נצליח להגדיל את האחוז שמוחזר על ידי האטמוספירה, אנחנו נקבל פחות קרינה, וזה נכון.
והאם זה פרקטי? זה אפשרי?
אז זה בדיוק הנקודה הבאה. הרבה מאוד רעיונות נכונים ישנם. אני לא בטוח עד כמה זה אפשרי, כי מדובר כאן בכמויות אדירות שחייבות להיות מפוזרות. הן חייבות להישאר באיזשהו מקום מעל האטמוספירה, כמובן, שטכנית אין לי מושג איך עושים את הדבר הזה. העלות של הדבר, של הפרויקט הזה, היא צריכה להיות אדירה.
כן, יש, מופיעים אפילו מספרים שם, $3.5 מיליארד ל-15 שנה של פיזור אותם חלקיקים.
כן, אבל הפיזור של אותם חלקיקים צריך לעשות כל הזמן. ובסופו של דבר, החלקיקים האלה, אומנם אנחנו נמצאים בחלל החיצון, והם לא אמורים, אין שם רוחות, אבל בכל זאת, הדברים האלה מתפזרים מעצמם. ובעיה נוספת היא שאני לא בטוח עד כמה התהליך הזה הוא הפיך. ברגע שבוא נניח שאנחנו נצבע את כל הגגות בלבן, או נהפוך את כל העיר ללבנה באיזושהי צורה, עלות הרבה דרתנה, ואם יום אחד נחליט שקר לנו מדי, אנחנו תמיד יכולים לצפות את זה בזפת ולהפוך את זה לשחור שתהיה קליטה יותר גדולה. לעומת זאת, כאן אני לא בטוח עד כמה תהליך מפתיך. דבר נוסף, שזה, יש בעיות אתיות, כי בואו נחליט או מי יהיה אחראי על הדבר הזה, ובואו נחליט שמדינה מסוימת שרוצה לעשות את זה, תלך תקרר מדינה אחרת או אזור אחר. כלומר, יש פה
טרור אקולוגי, זה מעניין.
בדיוק. ולכן אני לא בטוח, למרות שהרעיון עצמו הוא נכון בעיקרון, אני חושב שעד ליישום של דבר כזה יעבור עוד הרבה זמן, אם בכלל, ואני יצטרכו לחשוב על הרבה מאוד דברים. מה עוד שאותם חומרים,
אז זהו, רק אם באמת תוכל קצת לספר לנו על החומר שמדובר עליו במחקר, מהי אותה גופרה SO4, שזה גופרית וחמצן?
כן, זה איזושהי תערובת של גופרית שהיא כשלעצמה עלולה להיות לגרום לאיזושהי מוצאות שבמידה ובאיזשהו שלב היא תחזור חזרה לכדור הארץ, זה עלול לגרום לחמצון של האוקיינוסים, כך שיש בזה גם איזשהו סיכון עצמו לכדור הארץ, גם אם הסיכון הוא לא גדול על פניו. הרעיון עצמו הוא רעיון נכון, המבחן הגדול שלו זה ביישום שלו. אני יכול לתת אולי דוגמה נוספת, שלפני מספר שבועות מנכ״ל של העולמי הציע כדי להגדיל את הספיגה של דו תחמוצת הפחמן לטעת יער בגודל של האמזונס, וזה כמובן יגביר את ספיגת דו תחמוצת הפחמן, שזה אחד מגזי החממה העיקריים. גם כאן הרעיון הוא נכון, רק שהאמזונס, השטח של האמזונס הוא בערך כמו חצי יבשת אירופה, וכמות העצים באמזונס מוערכת בסביבות 400 מיליארד עצים. ושוב, לך נמצא שטח בגודל של 5 מיליון קילומטרים מרובעים, ולך תשתול 400 או 200 או 100 מיליארד עצים. זאת אומרת, זו משימה שלא ישימה בעליל. כך שהרעיונות האלה הם רעיונות, גם האימום של השמש הוא רעיון שכבר לפני כעשור דיברו עליו בכל מיני, לפזר מעין מראות, הפעם מדובר בחומרים כימיים. צריך לבוא, אני לא מהנדס, אני לא מכיר את כל הפרטים הטכניים של הדבר הזה, אבל צריך לראות איך בכלל ניתן ליישם ואיך ניתן לוודא שאף אחד לא יעשה בזה שימוש לרעה כדי לפגוע במדינות אחרות.
אז בינתיים זה לא קורה, ואנחנו לא צריכים לחזור לזהם את האטמוספירה שלנו ואת כדור הארץ.
בכל מקרה, בוא נאמר, גם אם הטמפרטורות תהיינה קרות, לא כדאי לחיות גם בעולם קר ומזוהם, תמיד עדיף לחיות בעולם כמה שיותר נקי, בין אם הוא חם, בין אם הוא קר. לצמצם זיהומים זה תמיד תמיד נכון, בלי קשר להתחממות כדור הארץ או בלעדיה.
טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור חיים קוטיאל, חוקר אקלים וסביבה מהחוג לגיאוגרפיה ומדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה. תודה לך.
יום טוב.
ואנחנו חוזרים למומחית שלנו לשיווק והתנהגות צרכנים, חברת סגל בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, דוקטור דנית אנגר. שלום לך. הנה, עכשיו גם שומעים אותך. קנינו לך מיקרופון. ואנחנו מדברים על תרבות הצריכה, ועל בלק פריידי, סייבר מנדי, וכל אותם ימים ששיגעו אותנו, חירפנו את הציבור.
אתה יודע כמה עסקאות היו בבלק פריידי בישראל? בדקה?
בישראל הכוונה היא לרכישות מתוך ישראל גם בעולם?
כן.
בדקה, לא מעניין.
10,000.
וואו, בדקה אחת. מה קנינו?
הכל, 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 הכל. מחופשות שנבצע בחופש הגדול ועד מכשירים אלקטרונים, דיגיטליים, בגדים לילדים, נעליים, אופניים, כל דבר.
עכשיו, אלה דברים שהיינו אמורים לרכוש בכל מקרה, או שקנינו אותם בעידוד היום הזה? זאת אומרת, זה, חיכינו באמת, רציתי שעון וחיכיתי?
זאת שאלת השאלות, משום שכמעט כולנו בדיעבד מצדיקים את ההחלטות שעשינו כדי לישון עם עצמנו טוב בלילה. והשאלה אם באמת היינו קונים את כל אותם דברים שקנינו בסופו של דבר חוזרת לנקודת הלדים, נכון? אני עכשיו אשתמש בהם, ובכל רגע נתון שאשתמש בהם אני אצדיק את ההחלטה שלי.
שוב נזכיר שאת באופן אישי רכשת לדים לחצר, למרות שאין לה חצר, ואת לא אוהבת אור. וגם את נפלת בפח.
כן, כן. וכשדיברתי עם חברות, אז הם באמת אמרו שהם שלחו את הבעל לעמוד 40 דקות בתור לקנות לילדה ג'ינס, ואמרתי זה ישתלם, אז היא אומרת 40 דקות בתור, זה 40% הנחה לג'ינס. אז אנחנו עושים לעצמנו את המספרים האלה, אבל, ואת ההנחות האלה, אבל...
אז ההתנהגות הצרכנית כן שונה, על פי מה שאת אומרת באותם ימים.
ההתנהגות הצרכנית היא בימים האלה מוטרפת, אנחנו למשל בסייבר מונדי, שהקניות אפילו הן יותר מאשר בפלאק פריידי, משהו כמו 6.6 ביליון דולר היו ב-2017, זה סכומים עצומים. אנחנו לא כל כך מודעים למה שקורה בסין, אבל הסינגלס דיי בסין, שהוא ב-11, הוא בכלל לא התחיל בתור יום קניות. הרי אצל האמריקאים זה התחיל כתוצאה מכל תקופת החגים, שקונים מתנות, קריסמס וכולי. לסינים לא היה במרכאות תירוץ כזה. הם חגגו את הרווקות שלהם.
הם חגים, הכל עצוב שם. אז חוגגים את העצב של הרווקות.
הם חגגו את הרווקות. עם הזמן זה דרך אגב הפך להיות תאריך מאוד פופולרי לחתונות דווקא.
באמת?
ב-11. הוא גומר את החיים, גומרים את הרווקות שלהם. אבל...
אז איך היום הזה הפך להיות ליום קניות?
כי בדיפולט אנשי שיווק ייקחו את ההזדמנויות האלה, שאתה רוצה to celebrate משהו, לחגוג משהו, וילבישו על זה צרכים. ואז לאט, והיום בעצם הסינגלס דיי, המחירות שלו הן יותר גדולות מהמחירות של בלאק פריידי וסייבר מנדי.
עכשיו, עד כמה ללחץ חברתי יש השפעה עלינו בימים האלה? זאת אומרת, אני שמעתי שאת קונה, אז גם אני אקנה, ראיתי באינסטוש שאת קונה. זאת אומרת, עד כמה הדברים האלה מעודדים על ידי...
השיח הוא שיח באמת של קניות. כשאתה מעלה את הצורך, אז מישהו אומר לך, יופי, אז יש עכשיו את בלאק פריידי, תקנה לך את ה... אוקיי, ואז אתה אומר, אוקיי, מה שכבר יש לי, אולי אני יכול לספק את הצורך בצורה יותר טובה, אז אם יש לי קומקום חשמלי נניח, אז רגע, שעכשיו הנחה, אולי אני אקנה אחד יותר טוב, יותר יפה, יותר גדול, יותר מהיר, יותר זה.
מגיע לי להתפנק. כל מיני טיעונים לא רציונליים, כן.
נכון, נכון.
חיים פעם אחת. הרי בקלות אפשר לפתות אותנו להשליך דברים ולקנות דברים, בין היתר גם מיותרים לגמרי.
באמת השאלה אם אנחנו משליחים, ואם אנחנו משליחים או מעבירים את זה הלאה, זאת אומרת, חלק מה... ביקורת גדולה
לאן אנחנו מעבירים את זה?
לנזקקים?
כן, אבל זו אמירה כלל, איפה הם? זאת אומרת, זה לא... צריך גם לאתר ארגונים, זה לא טריוויאלי, זה לא שיש ניידת שאוספת,
כן? דווקא היום זה מאוד מאוד קל, יש היום המון מרכזים שאוספים כמעט בערים בטוח, אנחנו מדברים היום ברמה שהם נוסעים אליך ולוקחים את זה ממך, אנחנו יודעים את זה מאגורה, מיד שתיים, מכל הארגוני תרומות שהם באים ואוספים, ויש מרכזים לחלוקת בגדים ומשחקים, ויש פרויקטים, ובתי הספר היום כאילו הם מתגייסים לטובת התרבות הזאת למען הקהילה וכו'. כלומר, יש את העניין הזה של המינוף, אבל אנחנו עוד לא מחברים את זה מספיק חזק. זאת אומרת,
לא.
אנחנו עוד לא מרגישים את הצורך להצדיק את הקניות שלנו עד כדי כך.
אוקיי, אז אנחנו אומרים עכשיו... שמדובר בקניות שחלקן אימפולסיביות, חלקן כן מושפעות מלחץ חברתי. אנחנו יודעים שאחרים קונים גם אנחנו רוצים לקנות.
אנחנו מוקפים בפרסום. הפרסום נעשה יותר ממוקד, יותר מתוחכם, יותר עם הצנולה לי. יודעים מה קנינו בעבר, יודעים בדיוק איזה קופון לשלוח לנו עכשיו. יש פה המון המון...
זה הגיע למצב שאתה פוחד לחפש משהו בגוגל, כי אתה יודע שמיד גזרת על עצמך עכשיו ימים ארוכים של פרסומות למוצרים דומים.
כן, אתה יכול לנקות את זה, אבל כן, הרבה מאיתנו לא יודעים לנקות את זה, את אותם פעולות שעוקבים אחרינו. ועושים לנו טרגטינג. היום התרגות הוא מאוד 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 מתייעל. יש גם פיתוחים טכנולוגיים שקשורים גם לפלטפורמות שנקראות CRM, Customer Relationship Management, זאת אומרת, מזהים אותך בתור good customer, לקוח טוב, שרווחי, ולכן שולחים לך יותר ויותר קופונים ואינסנטיבס וגירויים וכל מיני באנרים כאלה שאומרים, אל תפספס, אל תחמיץ, זה הכל העניין הזה.
בסוף זה עובד, אחרת לא היו ממשיכים.
תשמע, בימים האלה מציפים אותנו ברמות כאלה שמאוד מאוד קשה, תוסיף לזה באמת את הלחץ החברתי. זאת אומרת, אם לחברה שלי יש ילדה בגיל ההתבגרות, והיא קנתה ברשת אופנה שאני מזהה בתור רשת אופנה שאני יודעת שגם הילדה שלי קונה שם, אני אומרת, יו, אולי זה ישחרר אותי מהדרמה הבאה של משבר אין לי מה ללבוש, למה לא מינפתי את ה...
דרמה שכמובן נגמרת רק שאנחנו עוצמים את העיניים, בכלל, זה כל החיים הרי.
אז למה לא מינפתי את ההזדמנות וכבר הלכתי וקניתי את השני ג'ינסים הנוספים בנוסף לשבע שכבר יש בארון. אז הלחץ החברתי
הוא קיים. טוב, הזכרת גם ילדים, ואנחנו נדבר בהמשך גם על חינוך של ילדים בעידן שכל כולו צרכנות, וגם על פומו. את אומרת, דוקטור דנית אנגר, מומחית לשיווק והתנהגות צרכנים.
אתה זוכר איך היא הרגישה כשהיא הסתובבה עם כל השקיות האלה, אישה
ודאי,
יפה?
ודאי, זו הייתה נקמתה במוכרות שלא הסכימו למכור לה.
והיא הרגישה כי... יפה ומהממת. נכון. ו-on top of the world, זה גם הקטע של הקניות זה... שלנו. יש לנו פה תהליך רגשי מאוד
שווה,
מאוד גדול.
אני שווה, אני נחשקת, אני בעלת כוח. רוצים אותי, מתחנפים אליי.
כן, מחקר מטורף שעשו בלונדון לא מזמן על 110 אלף צרכנים. הראה שהרבה מהקניות האלה זה תהליך רגשי. לבצות הרגש, כאילו להרגיש יותר טוב.
עכשיו, כשאת מזכירה את זה באמת בסרט, היא הייתה הרי נערה שעבדה במקצוע, לא חשוב שמות, והיא באמצעות הקניות עשתה הסבה לליידי. זאת אומרת, הקניות, הבגדים, הפכו אותה.
זה
הבטר
סלף שלנו, כן?
מי היה מאמין? איזה מסר צרכני מרושע.
בגלל זה קוראים להיום לכל העניין הזה של המיתוג. הבגדים שאנחנו קונים זה האקסטנשן של הסלף, ההרחבה של העצמי.
קוראים להחרמת הסרט, אבל לא המחזמר. יש לו מחזמר חדש ב...
אתה רוצה להחרים את ג'וליה רוברטס ושישארו לך מאזינות?
אני סתם רוצה לעורר פרובוקציות ואני מתנצל עליהם אחרי כמה דקות.
וריצ'רד גיר.
האם כשאת חולה, נכון, את יודעת, גם סרט מעולה, מפתיע. האם כשאת חולה את מגיעה לעבודה?
ברור.
ברור, כי אנחנו מגיעים לעבודה, אבל מסתבר שנמלים מתוחכמות יותר מאיתנו. נמלים חולות לא מגיעות לעבודה. נמלים שפועלות, אגב, שנדבקו בזיהום וחלו, בודדו את עצמן מיתר הנמלים בקן ובילו מחוץ לקן כדי למנוע הדבקה של נמלים אחרות, ובעיקר כדי להגן על המלכה ועל המטפלות. כך קובע מחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי סיינס. אנחנו רוצים לדבר על ההתנהגות המרתקת הזו של הנמלים עם דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום, שלום, דודו.
טוב, אז אנחנו מגלים כאן שנמלים, במקרה הזה המחקר התמקד בנמלי הגינה השחורות.
נכון, נמלת הגינה השחורה, נמלה המוכרת שיש לנו בכל הגינות בארץ ובאירופה גם.
וכשהנמלה מזהה שהיא חולה, היא פשוט מתרחקת מהקן?
סוג של, כן, היא מבלה יותר זמן בחוץ. הנמלים כל הזמן יוצאות ונכנסות, הנמלים שיוצאות להביא מזון כמובן, אבל הנמלים האלה החולות הם באמת קצת דאגו יותר להרחיק את עצמן משאר חברותיהן לקן. זאת אומרת, באמת רואים שהן מהר מאוד, אגב זה משהו שקורה מאוד מאוד מהר, בניסוי כזה כמובן הם הדביקו אותם באופן יזום, באיזושהי מחלה, איזושהי פטריה פתוגנית שמאוד מסוכנת לנמלים האלה, גורמת לתמותה בקרב הנמלים האלה. והם ראו תוך 24 שעות מרגע ההדבקה, שהנמלים האלה משנות את הדפוס ההתנהגות שלהם, מרחיקות את עצמן, ממעיטות באינטראקציה עם שאר חברי הנמלים, חברי הקן, וככה באמת הם חושבים שהם דואגות לצמצם את הסיכון שהמחלה תתפשט בקרב חברותיהן לעבודה.
זו התנהגות מופלאה, כחלק כן. מההבנה שלהן את החשיבות, שלא כמובן לפגוע בנמלים אחרות, מטפלות ובעיקר המלכה הוא מטפלות, נכון?
זהו, אז באמת יש איזושהי חלוקה שגם לפני שהם נדבקות במחלה, החברה של הנמלים בקן מחולקת לקבוצות, לקצתי קבוצות, קבוצות עבודה. יש את הנמלים שיוצאות להביא מזון, שחרות, ויש את הנמלים שעובדות בתוך הקן ולא יוצאות אף פעם החוצה, והתפקיד שלהם הוא לטפל כמובן במלכה בביצים ובזחלים ולגדל את הדור הבא. ויש הפרדה די ברורה בין הקבוצות האלה גם בשגרה. עכשיו, ברגע שהנמלים שיוצאות החוצה הן יותר נחשפות לכל מיני סוגים של סכנות, ואחת הסכנות זה הידבקות באיזשהו גורם מחלה, ואז רואים שההפרדה הזאת מתחזקת, והן עוד יותר מפרידות את עצמן ועוד יותר מנסות לצמצם במיוחד את הסיכון למלכה ולזחלים שלא ידבקו במחלה, כי זה בעצם העתיד של הקן. אז רואים את זה מאוד יפה שם במחקר הזה. זה מחקר מאוד רציני, רחב, שעבדו על זה הרבה שנים שם במעבדה בשוויץ, והראו את זה מאוד יפה. הם עוקבים אינדיבידואלית אחרי כל אחת מהנמלים בקן. אין לנו כאן וידאו, אז אנחנו לא רואים את זה, אבל זה מאוד יפה, אפשר לראות בסרטונים שלהם ביוטיוב, איך כל נמלה מודבק לה ריבוע קטן של נייר על הגב, שיש בו איזשהו סוג של ברקוד שמזהה באופן אינדיבידואלי כל נמלה, ועוקבים אחרי זה בעזרת מצלמות וידאו שמצלמות, אני חושב, פריים בשנייה בערך, לאורך כל הזמן, 24 שעות ביממה, רואים כל נמלה גם בתוך הקן, גם מחוץ לקן, ובמיוחד את האינטראקציות ביניהם, את הרשת הקשרים החברתיים, מי מדברת עם מי, וכמובן כשנמלה אחת פוגשת נמלה אחרת, היא עלולה להעביר אליה את המחלה. וככה הם יוכלו לראות, לשחזר ממש את כל רשת הקשרים החברתיים של הקן.
וואו, טוב, זה מחקר מרתק. אני מודה לך, דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
תודה.
ורק נזכיר שכתבה על המחקר פורסמה גם בעיתון הארץ, כתבה מרתקת. ושוב, נמלים פועלות שנדבקו בזיהום וחלו, בודדו את עצמן מיתר הנמלים בקן, ובילו מחוץ לקן, ממש לא הגיעו לעבודה, ממש גימלים. ואנחנו חוזרים לדוקטור דנית אנגר, שוב שלום לך. הנה, עכשיו שומעים אותך.
אולי גם אנחנו נבודד את עצמנו בסייבר מנדי ובבלק פריידי, זה יעזור, אתה חושב?
לא חייבים להשתתף בחגיגות, אני באופן אישי דילגתי על זה.
מה, אתה לא נמצא ברשתות החברתיות?
אני נמצא, אבל
לא נסעת בכביש,
אבל לי חשוב לשמור, אני קונה דברים, אבל אני לא אוהב שמכתיבים לי מתי. זה כבר לא עניין של, אלא אם כן, יש באמת הנחה משמעותית וכולי.
אז אם יש הנחה.
אבל אני לא בדקתי אפילו.
לא בדקת.
אני מוכרח להודות זה נשמע לי המוני. שוב, אלא אם קניות, מדובר בקניות מקוונות אגב, ששם זה יותר קל. בואו נדבר לרגע על הקניות המקוונות, ואז נדבר עם דוקטור ארז גרטי, שממש בעוד 10 שניות יהיה איתנו על הקו. כל הנושא של רכישות באינטרנט.
כן, באמת חשבו
איך זה שינה את ההתנהגות שלנו?
נכון, חשבו שהחנויות ייעלמו, ואנחנו רואים שהן לא נעלמות.
אבל משהו כן משתנה בעולם, לא?
בהחלט. אז השאלה היא כזאת, בגלל שיש לנו עכשיו גם את הערוץ האונליין, הדיגיטלי, אנחנו יכולים לקנות בלחיצת כפתור מהנייד, מהלפטופ, מהטאבלט, מהמחשב, ואנחנו יכולים ללכת לחנות. האם זה גורם לנו לקנות יותר, או שזה רק עושה אותנו יותר חכמים? כי עכשיו, לפני שאני הולכת לשקם אלקטריק ומציעים לי מקרר, אני אומרת לו, חכה רגע, אחי, אני בודקת מחירים. אז הוא אומר לי, לא, את לא צריכה לבדוק, הנה אני נותן לך את המכשיר, תבדקי לידי, אני לא מתבייש.
נכון, הרבה אומרים, הנה, תנצי לאתר להשוואת מחירים.
בדיוק,
תבדקי, נכון.
המשחק פתוח, כולם יודעים שהצרכן כבר יותר מתוחכם וחכם, ועושה את הבדיקת מחירים שלו. אז מצד אחד זה עושה אותנו לכאורה עם חוויה כזאת, שאנחנו יודעים יותר, אנחנו מכירים יותר אלטרנטיבות, אנחנו יודעים שאפשר להזמין את זה מחול, ולא חייבים לקחת רק את מה שהחנות מציעה, או הארץ מציעה וכו'.
אז רגע, אז זו שאלה מצוינת שאת העלית, ואולי גם תהיה לך תשובה, האם אנחנו קונים יותר, או שהפכנו לצרכנים חכמים יותר?
אי אפשר למכור. אנחנו קונים יותר, אבל תהליך קבלת ההחלטות שלנו נעשה יותר מתוחכם.
זאת אומרת, אי אפשר לעבוד עלינו, אבל
אני לא אמרתי את זה.
כן אפשר לעבוד עלינו?
תמיד אפשר לעבוד עלינו.
זה גם נכון.
אני מגדירה את עצמי בן אדם חושב, צרכן החלטי, שעשה השוואת מחירים, ו...
ובכל זאת התפתר לקנייה אימפולסיבית של לדים לגינה, לחצר,
לא תשכח לי את הלדים האלה לעולם.
אין חצר ואין צורך באור. את אוהבת חדרי חושך ואת עובדת בפיתוח פילים.
לשבת בשקט בחושך ולקטר על זה, זה הקטע.
אז רגע,
אני אגיד לך מה, זה יום של רטט אימפולסיבי ונרגנות של חרטה.
אנחנו מיד נדבר גם על התחושה הפיזית שקשורה, ההיי הזה שאנחנו מקבלים כשאנחנו נכנסים לקניון. ואולי רואים, שומעים, מריחים את כל הדברים האלה. אבל אז בואי נחלץ שורה תחתונה בכל מה שקשור לקניות מקוונות. אז אנחנו כן קונים יותר, אבל הפכנו להיות צרכנים יותר מתוחכמים.
יש לנו יותר ידע, אבל אנחנו לא יכולים להתחמק גם מהחוויה החושית שהחנות מספקת, שהאינטרנט לא מספק.
אז זהו, שרבים מאיתנו, כן. ביניהם אני מתקשה לרכוש ברשת, אני יודע שאני מאחרון האנשים שעוד לא קונים ברשת, אבל אני אוהב באמת לראות את המוצר, לדעת, לסובב אותו.
הרשת מספקת לנו מיידיות, היא זמינה 24/7, אנשים באופן מפתיע גם בארץ קונים בשעות מטורפות, אבל בחנות אתה יכול למשמש את הקשמיר.
כן.
נכון?
וזה חשוב.
כן, כן.
לא רק זה, גם בחנות יש חוויה אחרת, יש הרבה חנויות שאתה נכנס והמוכר אומר לך, בוא תטעה משהו, אין את זה ברשת.
נכון, אז יש שאנחנו רואים המון מודלים עסקיים שמשלבים את זה, יש חנויות שהן רק showrooms, אתה יכול למדוד, אבל אתה יכול רק לקנות אונליין.
אוקיי, מעניין.
אז יש כל מיני מודלים כאלה של פיוז'ן, כאילו של שילובים, בין החנויות לבין הרשתות אונליין. ומה שמעניין, לפחות לנו כרגע בתוכנית, זה השילובים בין המערכות. כי מה שעושה אותנו עוד יותר תלויים במאמצי שיווק מאוד 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 יעילים ומתוחכמים, זה השילובים בין המערכות האלה. נניח והלכת בקניון, ועברת דרך חנות שלא נזכיר את שמה, והיית באתר של החנות הזאת, המערכת של החנות בקניון מזהה שכבר עשית קנייה באונליין לפני שבוע, היא יודעת מה הקנייה שעשית, נניח קנית גרביים, היא שולחת לך לנייד, קופון לגופיות כשהיא מזהה שאתה עובר ליד החנות הפיזית בחנות. זאת אומרת, כל המערכות מסתנכרנות כדי גם לתזמן מתי אתה מקבל הצעה, את סוג ההצעה, את סוג ההנחה, את כמות הפעמים שתקבל אותה, הכל נעשה הרבה יותר משוכלל והרבה יותר מתרוגת.
טוב, אנחנו נעצור כאן כי אנחנו רוצים לדבר על קנייה של, נמשיך לדבר על קניות, אבל קנייה של מלח, כי אנחנו עוברים על הפינה, אז חשבנו, דוקטור ארז גרטי עושה לנו סדר. הוא מסביר לנו מה מדעי ומה פייק ניוז, והפעם הנה השאלה של טסה בלווטניק קץ מאור יהודה. בעלי מתעקש להשתמש רק במלח הימליה, המלח הוורוד, כי הוא יותר בריא. האם זה נכון? שלום לדוקטור ארז גרטי.
שלום, שלום.
מלח ורוד בריא יותר? יש עכשיו הרבה סוגים של מלחים, שחור, ורוד, כזה מלח רך, מלח לח.
כן, יש גם קצת תחביב שלי כשאני הולך לחנויות של טבע לבקש מלח אורגני.
אורגני?
אין דבר כזה.
לא,
אין דבר כזה, אבל לא בסדר, זה התחביב שלי.
רגע, מלח ככה. ורוד הוא בריא יותר? הוא ורוד יותר?
הוא ורוד יותר, כן. וזה אחלה, זה באמת גימיק נחמד, הילדים שלי מאוד אוהבים אותו. בריא יותר? לא. מה ש... נתחיל ממה עושה את המלח הזה ורוד. המלח ההימלאי הוורוד זה מלח שקוראים אותו לכרות באזור מרכז אסיה, באזור ההימלאיה, והמלח הזה מכיל כל מיני מינרלים, בין היתר מינרלים כמו ברזל, שנותנים לו את הצבע הוורדרד הזה, אבל מבחינת ההרכב שלו הוא מאוד מאוד דומה למלח שולחני רגיל. נכון, יש שם קצת ברזל, יש שם קצת מגנזיום, יש שם כל מיני דברים בסגנון, זה הכמויות שיש שם לא מספיקות בשביל שאפשר יהיה להגיד שיש לו איזשהן סגולות, וגם שלא בטוח ש... גם אם הכמויות היו יותר גדולות, אנחנו מקבלים את כל המינרלים האלה מהמאכלים שאנחנו אוכלים. הטיפה המלח שמוספים זה באמת באמת בטל בשישים.
קצת מינרלים, קצת ברזל וכו'.
כן, אנחנו אוכלים סטייק ואנחנו מסודרים מבחינת הכמות המינרלים.
נראה לי שאנחנו אוהבים את זה רק כי זה קצת צבעוני. יש משהו בצבעים, זה הכל. כן, זה הכל.
ואין עם זה בעיה, אבל... אוקיי, יש עם זה בעיה. המלח הזה... הוא משווה כמשהו שהוא יותר בריא. כן. ומלח באופן כללי זה לא דבר, זאת אומרת, צריך איזושהי כמות של מלח ביום, אבל אנחנו גם ככה אוכלים הרבה הרבה יותר מדי מלח במאכלים שלנו.
כן.
תוספת של מלח זה לא דבר מאוד מומלץ. נושא הגדרות של ארגוני הבריאות, נדמה לי משהו כמו כפית ביום, על כל המאכלים שלנו. המלח הזה הוא לא שונה באופן מהותי ממלח שולחני רגיל, ההבדל היחיד שהוא פחות מבוקר. זאת אומרת, מלח שולחני זה מלח שעודה ממי ים ושעבר תהליכים של סינון וניקוי. המלח הזה הוא מלח שהוא יותר גולמי. אז אומנם הוא מהטבע וזה נחמד וטוב, אבל עדיין כדאי לדעת מה יש בפנים.
טוב, אנחנו מודים לך על הדברים האלה. תודה רבה לדוקטור ארז גרטי. תודה.
בכיף.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. ראשית נודה לגברת דוקטור דנית אנגר, שהיא לא רק מומחית לרכישות, אלא גם היא זו שהתפתתה לרכוש את הלדים לחצר, לגינה. תודה רבה, ואת נשארת איתנו לעוד שעה מרתקת, שבה גם נעסוק בפומו, נכון? וגם בחינוך ילדים בעידן שכל כולו תרבות צריכה. נספר לכם שהעורך שלנו הוא רז חסון, תודה לרז ותודה למפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. בארבעה בדצמבר תוכלו לפגוש אותנו בחג החנוכה, צוות שלושה שיודעים, יוצא לראשונה להקלטה לפני קהל בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו. התוכנית שתוקלט היא האמת מאחורי מרד החשמונאים, בהשתתפות דוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר התנך היה באמת, עורכת ומגישת העסקת הפודקאסט של התנך. שוב, זה קורה ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר, בשעה 11 בבוקר, בספריית הילדים של בית אריאלה, הכוונה היא לסדרות שאול המלך 25 בתל אביב יפו. הכניסה היא חינם, אבל צריך להירשם מראש ולקבל אישור במייל חוזר. אתם צריכים לשלוח מייל לשלושה, strudelkan.org.il, שלושה, S-H-L-O-S-H-A, strudelkan, K-A-N.org.il, שלושה, kan.org.il. אנחנו יוצאים ל...
שלושה שיודעים...
שלום לכם, מטוס ללא מנוע שלא צריך דלק, הכוונה היא לדלק מאובנים, וללא חלקים נעים, הצליח לעוף מרחק של 60 מטרים, ואיך הוא טס? באמצעות רוח יונית, רוח של יונים, כן, יש בה מטוס סוללה, אבל היא נועדה לחולל את זרם היונים הזה שמטיס את המטוס. המהנדסים שעומדים מאחורי המטוס המסקרן הזה הם MIT, מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, והממצאים פורסמו בכתב העת נייצ'ר מיד. כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי נמצאת כאן דוקטור דנית אנגר, מומחית לשיווק והתנהגות צרכנים וחברת סגל בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. איתה אנחנו מדברים על תקופת הקניות המטורפת שבה אנחנו חיים, בלק פריידיי, סייבר מנדיי, יום הרווקים הסיני, גיבינג טיוזדיי, שהוא פחות קניות, יותר חלוקה של מה שקנינו. אנחנו מנסים להבין באמצעותה את כל הרגלי הצריכה שלנו, איך הרשת משפיעה עלינו, מה זה פומו, איך מחנכים ילדים בעידן שכל כולו צריכה, ואנחנו עוסקים בעוד עניינים, כמו למשל תינוקות שהונדסו גנטית כך שלא יוכלו להידבק באיידס. חוקר סיני שמו אי ג'נקוי טוען שהוא הצליח להנדס גנטית תאומות באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר, כך שהוא חתך החוצה גן שמסייע לנגיף ה-HIV להתפשט בגוף, ולמעשה הוא יצר תאומות שהן עמידות בפני מחלת האיידס. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניינים האלה. העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ב-4 בדצמבר, בחג החנוכה, צוות שלושה שיודעים, יוצא לראשונה להקלטה מול קהל חי, בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו. התוכנית שתוקלט היא האמת מאחורי מרד החשמונאים, בהשתתפות המומחית לחקר התנך דוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר התנך היה באמת, גם הייתה כאן אורחת בתוכנית שלנו, עורכת ומגישת העסקת הפודקאסט של התנך, וזה יקרה ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, ב-4 בדצמבר בשעה 11 בבוקר, שוב בבית אריאלה, בספריית הילדים של בית אריאלה, סדרות שאול המלך 25 תל אביב יפו. הכניסה היא בחינם, תצטרכו להירשם מראש ולקבל אישור במייל חוזר. הכתובת להירשם שלושה, strudelkan.org.il, שלושה, S-H-L-O-S-H-A, שלושה, את, זאת אומרת strudelkan.org.il, כאן, K-A-N.org.il. אתם מוזמנים לראות אותנו, נשמח לראות אתכם, ואנחנו חוזרים לדבר על תרבות הצריכה וההיסטריה. שוב שלום לדוקטור דנית אנגר.
אהלן.
טוב, אנחנו קונים הרבה,
כן,
והמוצרים אבל... מחזיקים פחות זמן מעמד מפעם.
זהו, אני קצת לא כך, אתה יודע, לא מתחרטת על הלדים שלי עכשיו שאנחנו חושבים על זה.
אני רק נזכיר למאזינים שמצטרפים אלינו במסגרת אובדן השליטה שלך על עצמך. קנית לדים לחצר בטירוף הקניות שהיה, זה היה בפריידי, בבלק פריידי? לא התכוונת לרכוש לדים לחצר, אין לך חצר ואין לך צורך בתאורה. את אדם שאוהב חושך, על אתר, ועובדת בחדר חושר.
ובכל הזמן הזה, היו לי לדים, אבל הם נקנו לפני 3 שנים והם התקלקלו. אז בעודי מזבזפת לי שם...
לדים לא אמורים להחזיק מעמד 100,000 שנה?
נכון, לדעתי הגננית גזמה שם איזה ענף והרגה לי את הלדים. אבל או שלא, למה אני סתם מאשימה אותה? אולי היצרן מראש ייצר את זה ככה שאחרי 3 שנים יש איזה מייל פנקשן?
ככה, בין השורות שמענו שיש לך גננית, זה נשמע כאילו אתה מלכם אליסה בארץ הפלאות.
למה שיהיה לי גנן? יש לי גננית.
לא, זה מקובל, לא התייחסתי בכלל לג'נדר, לעובדה.
שיש לי גננית? תשמע, את כל אחד צריך להיות חזק במשהו. אני בלגדל דברים שהם צמחים, אני לא חזקה.
כן.
ילדים הצלחתי, צמחים פחות.
בסדר, זה עדיף שיהיה כך.
וגם לילדים לקחתי גננת, אז לצמחים לקחתי גננית, אתה יודע, כל אחד מה שמצליח לו.
באמת יש הקבלה בין המילים האלה, אבל באמת בואי לרגע נחזור למוצרים, שדווקא לא מחזיקים מעמד הרבה שנים, בניגוד ל... כולנו מכירים מכונות כביסה, למשל, שההורים שלנו קנו כשהם התחתנו, החזיקו 30-40 שנה, כיבסו את הבגדים של נפוליון, החזיקו מיליארד שנים, עדיין עובדות, ואילו אנחנו קונים דברים שמתקלים במהירות.
זה גם חלק מהבעיה שהייתה עם החיפושית. החיפושית, אז זכויות הרכב החיפושית לפני הדגם המשופר והמשוכלל.
דיברו באמת על זה כרכב שלא מתקלקל. היו כלי רכב בעבר, נכון? שהיו פחות מתקלקלים. שוב, יש קונספירציה או שלא קונספירציה, אבל האם זה בכוונה? האם החברות מעדיפות?
אנחנו היום מוצפים בתחרות. התחרות משפיעה גם על היצרנים, הם צריכים... להוציא לשוק כמה שיותר מוצרים, כמה שיותר חדשנים. יש המון טרנדים, המון אופנות שולחות ומתחלפות.
אבל זה בא על חשבון איכות המוצרים?
כן, יש מגוון יותר גדול בשוק היום. זאת אומרת, יש גם מוצרים יותר נחותים במגוון רחב, אנחנו מקבלים אותו מכל מיני ארצות, אנחנו, יש לנו את הסטיגמה הזאת על מוצרים מאסיה, אבל גם באסיה יש מוצרים מעולים ואיכותיים. זאת אומרת, המנעד הזה של האיכות הגדול, אבל מה שיוצר כתוצאה מזה שיש המון בלאי. אנחנו רואים את זה גם המון ברגולציה, אנחנו רואים שיש המון דיון באחריות שיצרנים צריכים לקחת על ההיפטרות ממוצרים, ומה קורה למוצרים אחרי שכבר לא משתמשים בהם, בבלאי שלהם.
רגע, אבל את מדברת על בלאי או שיש כאן משהו שהוא מכוון? הרי בעבר דיברו על זה שנורות אמורות להישרף בכוונה. איכות הלאט אמור להישרף אחרי 100,000 שעות, לא כי הוא נשרף, אלא כי שוטלים שם משהו ששורף את זה כדי שנקנה חדש.
אני לא יוצאת עכשיו בהצהרות נגד אף יצרן, אני רק אומרת, תסתכל על הוורנטי ולכמה שנים נותנים אותו, ולמה דווקא זה משך הזמן של הוורנטי. יש חברות שטוענים, נכון? וורנטי פור לייף? יש חברות שאומרות, כן. 3 שנים, שנה. אנחנו בוודאות היום גם מייצרים מוצרים מחומרים שלא אמורים להחזיק לאורך זמן. פעם,
נכון.
צעצועים של ילדים היו מעץ.
כן, או רהיטים למשל,
נכון?
ודאי.
והיום זה מפלסטיק. חלק מזה, זה באמת כי החומרים האלה יותר זולים לייצור, ואז אני יכול לייצר משהו יותר זול ולהנגיש אותו ליותר המונים. וחלק מזה, זה באמת ההכרה שיש המון אופנות חולפות, ואז אין טעם לקנות
נכון,
משהו לעכשיו יחזיק 20 שנה, נכון? אף אחד לא באמת רוצה להיות עם הסלון שלו 20 שנה.
האמת של מלבדי, לי ממש לא אכפת.
לא אכפת לך?
לא.
הבנתי.
מה זה משנה?
אני לא יודעת.
מה זה שטויות?
ואם תיכנס השכנה ותעקם את האף?
שיהיה לה אף עקום, כפי שבגין אמר, אם את מכירה את הסינק המפורסם.
אז אתה באופי שלך, בן אדם כזה שיתאים לו לחיות עלי בודד, אבל זה באמת מרכיב אישיותי. אנחנו רואים שיש פה שונות מאוד גם ביכולת של אנשים להתגבר על הדחפים שלהם.
היא בודד, אבל מחובר לרשתות החברתיות.
לגמרי.
אני רוצה לרגע, לפני שנשמע שיר, כן לדבר על מושג שיותר ויותר שומעים עליו, וזה הפומו.
נכון.
וגם, הוא גם קצת מתקשר לרשתות החברתיות.
נכון.
מה זה פומו, ראשי תיבות של?
Fear of missing out. זה בעצם...
שמה זה אומר, באמת?
זה פשוט אומר שאתה לא רוצה להחמיץ על חוויות ותענוגות החיים. לחץ חברתי היה קיים מאז ומעולם, אבל ככל שאנחנו יותר ויותר חשופים לחיים של אנשים אחרים דרך הרשתות החברתיות, בוויז'ואלס של התמונות, רואים את כולם בסלפיז מטורפים מעל הרי ההימלאיה, אנחנו מרגישים בכל רגע נתון שהיינו יכולים להיות במקום יותר טוב.
אם אני פותח עכשיו, מפעיל את האינסטו שלי, אני רואה אנשים בכולם, בתאילנד כולם, בחול כולם במנהטן, בו זמנית.
מתי אנחנו מצלמים את עצמנו? לא כשאנחנו מבועסים ובדיכאון ולבד.
כן, אבל אנשים מעלים את זה כל השנה.
בגלל שיש לך הרבה חברים, זה לא אותו בן אדם נמצא בכל רגע
נתון כל הזמן. לא, אבל זה באמת מדהים שהחיים שלנו ניבטים ברשתות החברתיות, אחת זה שקר, אבל הם ניבטים כמשהו בטורים גבוהים, שמחה, חול, הנאה.
נכון, כשאתה נפגש עם חבר'ה לקוס קפה, אתה מצלם את ה... אם במקרה קיבלת קפה עם איזה קצף אומנותי, אתה מצלם את זה עם החבר'ה ומנגיש לכולם.
ואז אתה מדכא את כל מי שרואה את התמונה.
נכון. נכון, באמת יש היום תופעות פסיכולוגיות של בני נוער, בעיקר שהם חווים תהליכים כאלה של חוויות של הדרה חברתית, חוויות פסיכולוגיות רגשיות קשות שנובעות מזה שהם מרגישים שהם לא במרכז העניינים, לא חווים את ה... לא ממצים את הרגעים המאושרים את החיים, הם out, left out. וזה גם מה שמוביל אותנו לקניות המטורפות האלה, כי אתה לא רוצה לחזור לכיתה ולדעת שכל החברים שלך קנו ג'ינס בבלאק פריידי ורק אתה לא קנית. אתה רואה אותם בתורים עם ההורים והחברים.
אז הפומו הזה זה הפחד להחמיץ, כי אנחנו תמיד מרגישים שיש מסיבה שאנחנו מחמיצים איפשהו בעיר ואנחנו לא במסיבה הזו. כל החיים בעצם התחושה הזו מלווה אותנו.
כן, כן.
כל הזמן.
וההחמצות האלה מתרחבות לא רק לאירועים כאלה חברתיים, אלא גם לדילים, גם להזדמנויות, גם ללעשות את הדבר המקובל החברתית. ואם זה מקובל חברתית, לקנות ג'ינס ממותג בהנחה בבלאק פריידי, ולא עשית את זה, אז אתה, יש לך את הפומו.
יש
בכלל,
לי את הפומו.
היום הבילוי בקניון הוא בילוי, נכון? זה חוויה, חוויה חברתית. אני לא הולך למשימה, אני הולך לחוות חוויה, והייתה תקופה שהספידו את הקניונים, והיום הקניונים חוזרים לתחייה מחודשת בתור מרכז בילויים. יש קניונים בארצות הברית שבמרכז הקניון יש חלונה פארק.
שוב, באמת, לאחרונה גם, ולא רק לאחרונה, מדברים על קניון כמשהו שמזכיר מקדש, בנוי כמו מקדש, עם שיש ותאורה מיוחדת וכו', כדי לתת לנו איזושהי חוויה של התעלות דתית. ואתה באמת, כשאתה נכנס לקניון, אתה רואה משהו שבנוי בצורה גדולה מהחיים, משהו גדול מהחיים, שמעורר אותנו, ובאמת, זה אפילו מעבר לבילוי.
כן, יש עבודות שמדברות על תרבות המותגים.
מה זו המניפולציה הזו?
תשמע, חסר לנו משהו כנראה. משהו משמעותי, ואנחנו מחליפים אותו, וגם אנחנו חיות חברתיות, ואנחנו מחפשים תירוצים to get together, להתקשר.
אבל אין שם קשר עם בני אדם, זה לא מקום של חיוורות.
לא, חבר'ה, הבני נוער מבלים בקניון, הם הולכים ביחד,
הקניון זה הברזלים החדשים?
לגמרי. הסלאשי בקניון זה הברזלים החדשים.
לא נותר אלא להזיל דמעה, הכל עבוד, למרות שכל דור אומר את זה, וזה לא באמת נכון. אבל עדיין התרבות כמובן שהשתנתה מעט.
נכון.
היינו שמחים להזן כמובן את האובססיה שלנו לקניות.
כל דבר אתה צריך לקחת למקום הנכון. כאילו גם לשבת עם חברה או עם הבת שלך על כוס קפה בקניון, זה גם תרבות צריכה, הרי אתם יכולים לשתות את הכוס קפה בבית. אבל אם הניתוק הזה מאפשר לכם לשבת בחוויה אחרת ובאמת לעשות איזשהו סוג של בונדינג, אז לא צריך לזרוק
מאשרת.
את זה לפח.
ואם אני רוצה לשבת עם ביתי ולרכוש לדים לחצר?
אם אחרי זה תעשו מסיבה בחצר לכל החברים, אז נראה לי שזה יהיה בסדר. אבל
צריך חצר כמובן. מטוס ללא מנוע, שלא צריך דלק מאובנים וללא חלקים נעים. הצליח לעוף מרחק של 60 מטרים. ואיך הוא טס? באמצעות רוח יונית. אנחנו שומעים אגב את הפתיח של הסדרה מסע בין כוכבים, כי מי שאחראי על הפרויקט הוא סטיבן ברה, שאמר שהוא בנה את המטוס בהשראת סדרת הטלוויזיה מסע בין כוכבים, הסדרה האגדית. שימו לב, המהנדסים שעומדים מאחורי המטוס המסקרן הזה מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, MIT, והממצאים פורסמו בכתב העת Nature, ואנחנו רוצים לדבר על המטוס שמסוגל לטוס באמצעות רוח של יונים עם פרופסור יגאל קרונהאוז, חבר סגל בפקולטה לאווירונאוטיקה וחלל בטכניון. שלום לך.
שלום, שלום רז.
טוב, קודם כל בוא נשמע ברשותך מה זה אומר מטוס שטס באמצעות רוח יונית.
הכוונה בעצם שאנחנו, האוויר, לוקחים את האוויר שהוא בעצם בנוי מאטומים ומולקולות ניטרליים, לא טעונים חשמלית, כמו שאנחנו יודעים, ובעזרת מתח חשמלי גבוה, אנחנו מייצרים מצב חדש של חומר שנקרא פלזמה. אנחנו לוקחים את המולקולות האלה, קוראים מהם את האלקטרונים, ויוצרים בעצם מין מרק כזה של אלקטרונים ואטומים מיוננים, יונים, שלא היו שם קודם. פשוט לקחו את המולקולות חנקן האלה והפכו אותם ליונים של חנקן, ובנוסף, משתמשים בשדה חשמלי שנוצר בין האלקטרודות כדי להאיץ את היונים. היונים מגיבים לשדה החשמלי כי הם טעונים חשמלית,
כן.
הם מואצים, ואז מתנגשים באוויר, בחלקיקי האוויר שלא עבור ינון, ואלה נרחפים ויוצרים כוח בעצם.
וזה משהו שעל פי המחקר הוא פרקטי לגמרי, זאת אומרת המטוס הזה כן הצליח לרחף.
כן, בהחלט, בהחלט.
אגב, אולי, סליחה שאני קוטע אותך, אבל נתאר למאזינים תמונה שאפשר לראות היום גם ברשתות החברתיות ובעיקר באתרי המדע. מדובר במטוס שקצת מזכיר מעין טריס כזה, משהו שנראה עתידני מאוד, עם טריס מפסים, קצת מזכיר את המטוס של האחים רייט, להבדיל כמובן, אבל שוב, השימוש הוא ברוח יונית. שוב, אני מנסה לתאר פה תמונה, אבל בבקשה.
כן, בגדול מדובר בסוג של מהפכה, למעשה כאילו שחזרו את הטיסה ההיסטורית של האחים רייט 115 שנים אחר כך. השתמשו גם כן באיזה מודל עץ כזה, רק ללא מנועים הפעם, כן? האחים רייט כמובן המריאו עם פרופלורים, כן? מנועי בעירה פנימית ופרופלורים. פה אין לא פרופלורים, לא מנועי בעירה פנימית, אלא פשוט חוטים דקים שאלקטרודות כאלה עם מתח גבוה ביניהם, והם יוצרים, כמו שאמרתי, את הפלזמה והצע של היונים, ויוצרים בעצם כוח שדוחף את המטוס קדימה. למעשה ללא, אין פה רעש, כן? כמעט ואין איזה חרישי לחלוטין. הדבר, האפקט היחיד שאולי נראה זה שסביב החוטים האלה זה יהיה קצת מהיר, כי אנחנו נראה פלזמה, כמו אורות הצפון, יהיה איזה מין אור כחלחל שמתאר שבעצם יוצר את הפלזמה הזאת. אבל מעבר לזה, זה חרישי לגמרי.
ואתה באמת צופה שבעתיד נוכל לטוס במטוסים שכך מונעים?
בוא נגיד, אנחנו מכירים את האפקט הזה כבר, זה לא אפקט חדש, אבל זה פעם ראשונה שהטיסו מטוס בצורה הזאת. אני מניח שכן, עם התקדמות הזמן, אנחנו נוכל לשפר את הטכנולוגיה ונגיע לפחות בהתחלה. היישומים הראשונים, הייתי אומר, יהיו עבור דרונס, עבור רחפנים דווקא, ולא מטוסי נוסעים.
כן.
שיש צפי, למשל, לרחפנים כאלה, שזה יהיה, כמו שאנחנו יודעים, יכול לשמש אולי להובלה של דואר ודברים כאלה.
וואו.
אבל שם, עם הפרופלורים האלה, זה גם מסוכן, הפרופלורים האלה, וגם עושה הרבה רעש. זאת הרעש, כן, הרעש הזה של הבאז, של הדרונס. אז פה אנחנו נוכל לבנות אולי מכונה חרישית, שתעשה את אותו דבר, כן?
מי היה מאמין שיונים יכולים לגרום לתעופה? זה די מדהים, לא?
כן, למעשה מה שאנחנו רואים פה זה התקדמות מעבר, התקדמות בהבנה שלנו של העולם. זאת אומרת, אם במטוסים רגילים אנחנו מתייחסים לאוויר בתור אוויר רציף, בתור פשוט מולקולות, אפילו לא מסתכלים על זה כמולקולות, אלא רואים את זה בתור מין אוויר, אז אם אנחנו נכנסים פנימה ואנחנו רואים שהאוויר הזה עשוי ממולקולות, והמולקולות עצמם עשויות מאטומים ואלקטרונים, וברגע שאנחנו מתחילים לחפור יותר עמוק לתוך החומר, אנחנו מוציאים כוחות חדשים שם, שעוזרים לנו בעצם, יכולים לעזור לנו לבנות מכשירים כאלה. אז זה באמת הכיוון הבא בתעופה, זה שימוש בפלזמות, או בחומר, מה שקרה, מצב הרביעי של החומר, פלזמה או גז מיונן, כדי לעשות כל מיני דברים. כבר היום בעצם משתמשים בפלזמות, אם אפשר, נרחיב קצת את העירייה בחלל. אנחנו משתמשים במנועי פלזמה כאלה, מנועים יונים להניע חלליות.
שמה, מעין מפרס כזה?
לא, זה לא מפרס, אלא אנחנו, זה כמו טיל, כמו רקטה, רקטה יונית, אבל בלי שריפה, אלא יצא חשמלית של היונים. אנחנו בדיוק ביתרון דומה, כן, כן. וזו תופעה שהיא הרבה יותר יעילה מכל דבר אחר שאנחנו מכירים.
טוב, אז בואו נגזים ונאמר שבקרוב כולנו נטוס לחול באמצעות מטוס יוני.
אולי, אבל אולי אנחנו נראה מעופפים כאלה חרישיים מונעים ברוח יוני.
נכון, שישתפו פעולה עם תרבות הצריכה והקניות. תודה רבה לי פרופסור יגאל קרונהאוס, חבר סגל בפקולטה לאווירונאוטיקה וחלל בטכניון. תודה לך על השיחה הזו, ושוב נזכיר את הפרט המעניין שמי שאחראי על הפרויקט, סטיבן ברה, אמר שהוא בנה את המטוס הזה בהשראת מטוס שהוא ראה בסדרה מסע בין כוכבים, הסדרה האגדית מסוף שנות ה-60. את זוכרת את הסדרה הזו, דוקטור דנית אנגר?
זוכרת, איך אפשר, לא? את החליפות המרהיבות.
האמת שהן היו די עלובות, ולמרות זאת אהבנו מאוד את זה, הן היו פשוטות. אהבנו מאוד. אבל כן, יש קשר בין הסדרות, יש הרבה דברים שמופיעים, הרבה פריטים, הרבה מוצרים שמופיעים בסרטי קולנוע ובסדרות, ואנחנו רוכשים אותם.
נכון, זה האקססורי, זה העולם הזה של האקססורי. תראה, מה קורה לנו פה עם פסטיגל? החיבור בין הפסטיגל לפורים, איך כל התחפושות הופכות להיות חלק מהפסטיגל.
אז בואי באמת נדבר על חינוך. שוב, זו מילה אכזרית קצת, אבל
לחיות עם ילדים בעולם,
ילדים וכולי, שחיים בעידן שנראה לנו כזה אולטרה תרבות צריכה,
כן.
איך גורמים להם להבין מה נכון, מה לא, מה זה אובדן שליטה?
לא, אני לא חושבת שצריכה להיות כאן אובדן שליטה. אני חושבת שקודם כל צריך באמת להבין שהם חיים בעולם שונה מהחיים שההורים שלהם גדלו בו. הם חיים בעולם של שפע, של היצע, שהם עצמם חשופים אליו. זאת אומרת, הם רואים את כל הפרסומות האלה, הם רואים את כל הוולוגרים, זה המובילי דעה שנמצאים ומעלים סרטונים ליוטיוב, ואומרים להם איך עושים סליים ואיך נכון לשים לק.
כן, וגם לאחרונה אנחנו נתקלים בתופעה שכבר כוכבי הרשת האלה כבר מגויסים על ידי הרשתות, נכון, והם נכון. עושים סרטונים נכון. מבלי להודות, לא תמיד הם מודים אפילו, שזה משהו שמשולם על ידי נכון. אותן רשתות.
נכון, נכון, נכון. אז מובילי דעה תמיד היו. תמיד היה את הסלב או, נכון. או את מלך הכיתה. הוא לא צריך להיות סלב, מספיק שהוא פשוט מישהו שאתה ככה רוצה כן. להיות כמו.
נכון.
אז כמו שאז חינכנו את הילד שלנו לשים לב מה מתאים לו ומה לא מתאים לו, ככה גם היום אנחנו צריכים לעשות את זה. רק צריך להבין שהוא חשוף לזה מהרבה יותר ערוצים, והלחץ החברתי, בעיקר בגלל שהם נמצאים המון ברשתות הדיגיטליות, הולך וגדל. כי אם פעם היית רואה שהחבר שלך קנה משהו חדש יותר לקראת החג, שהוא לבש את זה בחג ואז לקח את זה לבית ספר, היום אתה רואה את זה ברגע הקנייה, וזה, ואחרי זה אתה רואה את זה בבית ספר, והלחץ מופעל שוב ושוב ושוב. אז קודם כל צריך להבין את העולם שבו הם חיים, וההתמודדויות שהם צריכים להתמודד.
אבל איך מחנכים באמת ילדים וילדות למהות, ולא לצורה, ולתרבות צריכה אובססיבית? אני לא רוצה להישמע שיפוטי או תרחני או דידקטי, אבל אנחנו לא רוצים שהם יסחפו אחרי הלופ
הזה. אז קודם כל, אני חושבת שזה חשוב לתת לילד להבין האם הוא עושה שימוש בדברים שהוא צרח.
כן.
זאת אומרת, האם אתה משחק במשחקים שקנית, האם אתה לובש את הבגדים שקנית, האם אתה משתמש במכשירים הדיגיטליים שקנית, ולבוא לאיזושהי הסכמה והחלטה משפחתית שאם אני לא באמת עושה בהם שימוש, אז אני אולי לא הייתי צריך לקנות את זה, ואולי אני כבר קניתי ותם הזמן של השימוש, כאילו מיציתי את השימוש בו ואני יכול להעביר את זה הלאה.
כן.
ואז ברגע שעשיתי את השיח הזה, אז גם בפעם הבאה שאני צריכה לעשות קנייה, אז אני שואלת את עצמי, האם אני באמת זקוקה לזה? אוקיי, אז אם אתה עומד עם הילד בחנות והוא נותן לך שלושה ג'ינסים לקנות, אתה שואל אותו, האם אתה באמת זקוק לשלושה ג'ינסים? האם אתה באמת זקוק? וגם את עצמנו אנחנו צריכים לשאול את זה, נכון? אפופו הליין של מיליון הצבעים שאתה קונה, על אותו דגם של מכנס שכבר אתה חושב שמתאים לך. אז יש את העניין של הדוגמה האישית, יש את העניין של לשאול את השאלה בנקודת ההחלטה, שזה הרגע, מה שאנחנו קוראים לזה, אם נחזור להתחלה של התוכנית, דיברנו על הרגע החם הזה,
כן.
הרגע הזה שאדם עולה לראש, אנחנו מתרגשים, אנחנו רואים את עצמנו אוטוטו עם הג'ינס הזה, עם העיל הזה, עם האייפון הזה, עם ה-whatever, לשאול את עצמנו, אנחנו באמת באמת צריכים את זה. ויש את השלב המקדים, שדיברנו על תרבות הקניונים. אני לא פוסלת את תרבות הקניינים, כי זה כרגע מקור המפגש של הילדים בעולם, שהוא לא העולם הווירטואלי, ויש המון שיח על זה שאנחנו זקוקים לעולמות אלטרנטיביים לעולם האלטרנטיביים.
מה שהיה פעם הגן הציבורי, הפארק, נכון, מקום החיוורות,
נכון.
הקלאסי, הפך להיות היום הקניון.
עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, אוקיי, אנחנו טוענים כנגד הדור הזה, שכל הזמן כל התקשורת שלו היא בדיגיטל, נכון, בוואטסאפ וכו'. וזה בא על חשבון אינטראקציה בין אישית, פנים מול פנים. ויש מאוד מאוד משמעות להתפתחות הפסיכולוגית שלנו, כשאנחנו נפגשים אנשים, רואים את הבוט הפעים שלהם, מריחים כן. אותם, רואים את הניואנסים, את השפת גוף וכו'. אז אם אנחנו לא רוצים למדר אותם לגמרי, מפגשים במרחב הלא דיגיטלי.
זאת אומרת שעדיף לשחרר הוא...
לא לשחרר.
קניות זה בסדר.
איך אתה אומר לפולניה לשחרר? לא פולניה, קונטרול פריק, אבל...
לשחרר.
להבין את העולם שבו הם חיים ולהגיד, אוקיי, אתה הולך עכשיו לקניון, עם איזה סכום אתה הולך, ומה אתה הולך לעשות עם הסכום הזה? אם אתה הולך לשתות, לא יודעת מה, שלוק, או ברד עם חבר, או לאכול פיצה, או משהו כזה, זה בסדר. זה מה שהגדרת מראש, אל תחזור עם ג'ינס.
טוב, אבל את אמרת פה באמת משהו מעניין, וככל הנראה נכון, שהקניון באמת הפך להיות מקום החיוורות החדש.
אבל הוא לא חייב להיות מקום שכל פעם שאני מגיע אליו, אני צורך
נכון?
בו.
נכון.
זה הנקודה שצריך להבין.
אפשר סתם להסתובב.
שאפשר להסתובב.
יש חנויות, לא חשוב שמות, אפשר לשים בוסם בחינם, אחר כך לעבור, לטעום גלידה בחינם.
אפשר סתם לשבת ולדבר. הרבה פעמים ילדים יושבים בקניון ומדברים ולא באמת קונים.
לדבר! טוב, כאן את מגיעה עם אג'נדה פרוגרסיבית מופרכת.
לגמרי, סליחה.
אז את אומרת שזה...
הם יושבים אחד ליד השני ומתכתבים.
כן, אבל גם אנחנו כאלה. זאת אומרת, בדיוק, זה לא מאפיין רק את הילדים,
כולם
כאלה.
אבל אז אנחנו צוחקים ביחד וקורה משהו בבונדינג, אז זה בסדר. אז כל מה שאני אומרת זה שלא צריך לחשוב על המשוואה הזאת של קניון קניות.
זאת אומרת שאת מוכנה לפרסם קניונים אם יציעו לך.
אני מוכנה לפרסם קניונים אם הקניונים יציעו אלטרנטיבה חברתית לילדים שהיא לא רק קניות.
אולי באמת צריך שם מתחמים, הם לא רק מתחמי מזון,
היו אלא מתחמים שהם לגמרי של חיוורות. היו קניונים שהיו עושים את הארכדות האלה עם האוזניות. יש קניונים שכל חופש גדול עושים הפעלות לילדים הקטנים. נכון. יש קניונים שעושים ג'ימבורי, יש קניונים שעושים הרצאות ושירה, יש כל מיני פעילויות.
הם קניונים שיערכו מרצים, שירצו נגד תרבות הצריכה והקניון.
רעיון.
אוקיי. ועכשיו אנחנו עוברים על הפינה שלושה שאוכלים, והיום נענה על השאלה של דרור רמז מירושלים, האם אנחנו יכולים לגדל את כל המזון שלנו בעצמנו בלי לרכוש דבר. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, החוג למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית כנרת. שלום לך.
שלום דודו.
לגדל את כל המזון, טוב, זה צריך נדלן כדי לגדל את כל המזון שלנו, לא?
קודם כל צריך המון נדלן ובצח המון זמן שאני לא בטוח שיש לנו.
נכון.
אבל אני אשמח לנצל את הפינה שלנו היום להגיד משהו על הדברים שאנחנו כן יכולים לעשות בתוך הדבר הזה.
בשמחה.
אז ככה, קודם כל כדי להבין עד כמה קטסטרופלי המצב שלנו היום, ניתן כמה מספרים. במדינת ישראל לבד זורקים בשנה 2.5 מיליון טון.
וואו, זה המון.
אנחנו כמעט ציוני עולם בעניין הזה.
למה אנחנו זורקים כל כך הרבה? זה בדיוק גם מתחבר לנו לתוכנית. באמת, מדוע? מה, אנחנו קונים? הרי אנחנו לא אוהבים לבזבז כסף, לא אוהבים שדופקים אותנו. אז למה אנחנו משליחים כל כך הרבה מזון?
זה מתחיל מזה שאני קונה כי אני צריך ולא, ואני קונה כי אני יכול ולא כי אני צריך. אבל יש לזה עוד עניין. משפחה ישראלית ממוצעת זורקת כ-300 קילוגרם מזון בשנה.
וואו.
זה כ-8,000 שקל למשפחה, ולעשות את זה יותר חמור, יותר ויותר אנשים במדינת ישראל מוגדרים כמי שנמצא במצב של אי-ביטחון תזונתי. מרבית המזון שאנחנו מייצרים שנזרק זה פירות וירקות. כ-75% מתוך הסיפור הזה זה פירות וירקות. זה מתחיל בזה שהחקלאי נדרש היום ליותר ויותר תנאים שמקשים עליו את הייצור. אני אתן רק דוגמה אחת. הוא לא יכול לשווק היום תפוח אם יש עליו קטם. זאת אומרת שהרבה מאוד מהמוצרים נזרקים, לא כי הם לא טובים.
אלא כי הם לא יפים פשוט, אנחנו אוהבים יפה.
בדיוק, אנחנו אוהבים אסתטי ויפה. אז זה כבר מתחיל אצל החקלאי, שבאמת לא באשמתו, בגלל האילוצים שאנחנו מטילים עליו, זורק המון פרי. דבר נוסף זה מרשתות המזון. רשתות המזון מזמן כבר עברו לעניין של איך זה נראה על המדף ולא מה שזה באמת שווה. עניין נוסף שמוסיף לתוך הסיפור הזה זה תאריכי תפוגה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר אוכלים מזון תעשייתי, ויש לנו יותר הגבלות של המדינה על תאריכי תפוגה, אז המון מזון נזרק, לא בגלל שהוא לא טוב,
וואו.
בגלל שאנחנו חוששים, כי אנחנו לא באמת מכירים אותו. אז זה הנתונים המאוד מאוד מורכבים ובעייתיים שאיתם אנחנו מתבוזים, ועכשיו אני רוצה באמת לנצל את הזמן לומר דברים מאוד חיוביים, על מה כן אפשר לעשות.
אוקיי.
על מה אנחנו הצרכנים יכולים לעשות, מכיוון שחלק גדול מהבזבוז מגיע מאיתנו הצרכנים. אז קודם כל, לא לקנות. מה שאתה יכול לא לקנות, אל תקנה. עכשיו, בניגוד לבגדים, מזון אני לא כל כך גמיש. מזון אני צריך כן לקנות. אבל לקנות בחוכמה, לקנות מה שאני באמת צריך. לא לקנות כי זה נראה לי נורא נורא יפה בסופר, ואגב הסופרים מאורגנים ככה שיעודדו אותנו לקניית יתר, הריחות של הלחם באוויר, הארגון האסתטי של המוצרים, המבצעים האלה שאם פעם נבדוק אותם לא באמת מסייעים לנו כלכלית. אז זה דבר אחד. הדבר השני שאני צריך לחשוב לעצמי בתור צרכן, זה איך אני הופך את המקרר לא לתחנת מעבר בין החנות לפח, אלא בדברים שאני באמת רוצה. זאת אומרת, מחשבה קצת יותר מעמיקה על מה באמת אני צריך להחזיק שם.
תגיד, יכול להיות שהעם היהודי קונה יתר על המידה כי הוא ידע תקופות של רעב ומחסור? האם לא בכולנו יש איזשהו גן שאומר, קנו הרבה, לא יהיה, שיהיה תמיד...
תסמונת דור שלישי של השואה, זה מה שאתה רוצה לשמוע ממני.
אני אומר שזה קצת...
אני חושב שזה בא ממקום, אני רוצה להציג את זה דווקא בצורה חיובית.
בגנום של העם היהודי כולו?
אני לא יודע, כי מה יגידו האוסטרלים שמבזבזים יותר מאיתנו? להם לא עברו...
להם לא עברו כלום? הם שם אולי... למתקפות של קנגרו?
בצורה חיובית. ואני רוצה להגיד שאנחנו מערכים נורא נורא נדיבים. ואנחנו מפילים על האורחים שלנו כמויות בלתי נסבלות של מזון. מי מאיתנו לא מכיר את האלף, את התחושה של אוי למה אכלתי כל כך הרבה, ואוי למה שמתי על השולחן כל כך הרבה. ואז הדברים נזרקים. אבל אני רוצה להיצמד לקו הזה שהתחלתי בו של מה בכל זאת אפשר לעשות, ומה אנשים עושים בעולם. אז בהמשך למה ששאל אותו מאזין, היום מדברים על יותר ויותר גידול עצמי. עכשיו זה נכון, מי מאיתנו שחי בדירת שני חדרים בקריית ים, לא בטוח שיכול לגדל הכל, אבל עציצים, עדניות, עשבי תבלין וכאלה, אפשר בהחלט לגדל. היום מדברים על יותר ויותר גינות עירוניות, זאת אומרת, הקצאת שטחים בתוך המרחב העירוני לאנשים פרטיים לגדל בהם. אני ראיתי סרט מקסים שאני ממליץ למי שיכול לראות אותו, שחקן כדורסל NBA לשעבר בשם וויל אלן, ביקש מעיריית מילווקי בניין. בניין שעמד נטוש. והקים בבניין הזה גינה עירונית. זה מדהים לראות אנשים שלא נגעו באדמה מימיהם, אוכלים פעם ראשונה מזון שהוא מזון טרי. זה מסוג הדברים שעיריות יכולות לקחת על עצמם. אני יודע מסטודנטים שלי בכנרת שהיום עושים גינות קהילתיות וגינות בבתי ספר, כמו פעם, שהיו הולכים ללמוד חקלאות.
נכון.
מה שעוד הצרכנים יכולים לעשות, זה קנייה בחנויות שאינן רשתות. כשאתה קונה בחנויות שאינן רשתות, המגע האישי עם המוכר מוביל לכך שאתה קונה פחות, לא יותר. ומה שאתה קונה, זה מה שאתה צריך. ככל שאנחנו נעדיף יותר יצרנים עצמאיים, אנחנו נחזק את המגמה הזאת,
נכון,
של איכות לעומת אסתטיקה, ונוריד בצורה משמעותית את הצריכה שלנו. נתבשרנו, עוד דבר אחד, נתבשרנו בימים האחרונים, על העברת חוק שהוא עידוד הצלת צורכי מזון. זאת אומרת, גופים תאגידיים גדולים במדינת ישראל, זה כמובן צהל, אבל יש עוד, יהיו מודעים לכך שאת המזון שיש להם אפשר להעביר לנזקקים, והנה באחת שינינו ממש את המשחק כולו. אז התשובה שיש לי לדבר הזה, נכון, אנחנו לא יכולים לגדל הכל, אבל ככל שנהיה מודעים יותר, ככל שהצריכה שלנו תהיה נבונה יותר, ככל שכן נלך על המהלך של לנסות לגדל בעצמנו מה שאנחנו יכולים במגבלות שיש לנו, אפשר להפחית בצורה משמעותית את הדינמיקה הזאת שיש היום, שאני קונה כי אני יכול, ולא אני קונה כי אני צריך.
טוב, אנחנו מודים לך על הדברים האלה, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריה של אוכל מהחוג ללימודי ארץ ישראל, למדעי ההתנהגות מהמכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה דודו.
להתראות. אנחנו עוברים על הפינה, פינת הגיימינג שלנו, המשחקנות, והפעם השאלה היא של רונה ברוכי מרמת גן. אומרים שמשחקי מחשב משחיתים את הנוער, אבל האם הם מסוגלים גם לתקן את ההתנהגות של בני הנוער? שלום לדוקטור חנן גזית, חוקר גיימינג, מומחה למשחוק ומרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי משחקים דיגיטליים העולמי. שלום לך.
שלום דודו, שלום למאזינים, מה שלומך?
בואו נתווכח קודם כל על זה שהמשחקי מחשב משחיתים את הנוער, אני תמיד נעלב מזה ומעצבן אותי.
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, משחיתים ואיך הם פועלים על האנשים...
איך זה משחית? די, נו!
כן, אבל אני רוצה לדבר היום דווקא בהקשר לרגל יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים שחל השבוע ביום ראשון.
אוקיי,
בבקשה. במקום לדבר על השחית, בוא נדבר על האלימות, נדבר על המניעת אלימות, כי זה הדבר משמעותי מאוד.
אבל יש קשר בין משחקי מחשב לבין אלימות? רגע, יש קשר בין משחקי מחשב לבין אלימות?
כן, אני חושב שדקנו בזה בפינות הקודמות, והגענו למסקנה שמשחקי מחשב, נקרא לזה אלימים, בינם לבין התנהגות אלימה, כל המחקרים מוכיחים שאין קשר והם לא משפיעים. יש בעיה אחרת של התמכרות. בעיה אחרת של התמכרות שיכולה לנבוע מתוצאה מסוג מסוים של משחקים מחשב שילדים חשופים להם, אבל לענייננו, ליום המאבק למניעת אלימות נגד נשים שחל ביום ראשון השבוע, אני דווקא רוצה להקדיש את הפינה הזאת למחקרים פורצי הדרך של מל סלייטר מקבוצת המחקר שלו במעבדה לסביבות מיצוק מדומה, Experiential Virtual Environment ו-Neuroscience and Technology, וזה במחלקה לפסיכולוגיה קלינית ופסיכוביולוגיה של אוניברסיטת ברצלוניה ויוניברסיטי קולג' בלונדון. עכשיו, סלייטר הוא מהאבות המייסדים של כל התחום הזה של חקר מיצוק מדומה, אבטאר עם פרזנס, ומה שהוא טוען בעצם שבאמצעות מציאות מדומה שנקרא virtual embodiment, זאת אומרת, אם אתה נמצא בחלל במציאות מדומה, וגם הגוף שלך מחכה אחד לאחד, כן, הייצוג הווירטואלי שלך, עם הידיים בסימולציה, מחכה אחד לבי הרגליים, מחכה אחד לאחד את ההתנהגות של עברי הגוף שלך, כן, עם החיישנים, למעשה אתה יכול להיות בגוף של מישהו אחר, ממש להחליף את הגוף שלך ואת הזהות שלך.
אוקיי.
עכשיו, למה זה קשור, ואיך זה קשור לאלימות ונגד נשים? כי מה שהם פרסמו לא מכבר, וזה ממש מחקר חדש, מחקר שהם פרסמו ב-Scientific Report של Nature, נמצא שגברים אלימים, תחשוב, גברים אלימים שבאמת קשה מאוד לטפל בהם, הנתונים של משרד הרווחה לאחרונה דיברו על כך שגם גברים, קודם כל קשה להכניס אותם לטיפול, והרבה מאוד מהם נושרים במהלך הטיפול. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על גברים מוכים, זה סיפור לא פשוט. ולמעשה, מה שהם מצאו, שאם בוא ניקח, הם ניסו לעשות את הדבר הבא, ניקח את הגבר המכה ונכניס אותו, כמובן במציאות מדומה, להיות האישה המוכה והמאוימת.
Okay.
תדמיין שאתה בווירצ'ואל ריאליטי,
זאת אומרת, מעין דמיין רק שהופך אותך למוכה או למוכה.
אתה, הדמות שלך היא דמות של אישה מוכה בחדר. ופתאום גבר אלים נכנס. נותנים לגברים מכים להיות האישה המוכה.
צריך אבל לתרוח כל כך הרבה בתוך שימוש בכזאת טכנולוגיה כדי להסביר לאנשים ש...
נכון. אז קודם כל הטכנולוגיות היום מאוד מאוד זולות, וכל הסיפור הזה בעצם איך זה עובד, זה עובד כי במציאות מדומה, מה שסלייטר טוען, זה לא רק המציאות מדומה משנה גם את מי שאתה. כי הגוף שלנו מנסה לגשר על הפער הזה בין מה שהגוף האמיתי שלנו משדר, ובין מה שהחיישנים, הייצוג במציאות מדומה מתרחש. אתה פשוט מסתכל בראי, אתה רואה את עצמך בתור אישה. ואם אישה מוכר ואתה מקבל את זה, זאת אומרת, זה משנה את העמדות שלנו והתנהגות שלנו.
רגע, וזה דבר שהוא קורא, הסימולטור הזה של בעצם אישה מוכר. אתה נכנס לנעליה של אישה מוכר, זה עובד?
בדיוק, כן, זאת אומרת, להיות גם אישה מוכר ומוכר. ומה שמסתבר, שבתרחיש הזה, הגברים, במחקר שפורסם כמובן ב-Nature Report, Scientific Report של Nature, כן, מה הוא מפורסם, הגברים נמצא שמשנים את ההתנהגות שלהם, והופכים להיות גם פחות אלימים וגם יותר אמפתיים לגבי נשים במציאות.
וואו.
זה כלי מאוד מאוד חזק, והיום בטכנולוגיות שהן לא עולות המון המון כסף. עכשיו, איך זה, וכמובן יש לזה השלכות גם אתיות ואחרות שנדבר עליהן, אבל תחשוב שאנחנו בעצם יכולים, למה זה עובד, כן? סלייטר טוען שמדובר בתכונת הפלסטיות של המוח, דיברנו הרבה בפינות הקודמות על המוח של הגיימר, כן? אז יש לנו תכונה כזאת שהוא... הוא מוכן, המוח מסוגל ומוכן לאמת שינויים רדיקליים גם בתפיסת הגוף שלנו.
כן, מיד אתה נכנס לנעליה של הדמות.
כן, אתה נכנס לדמות, במיוחד אם זה מחכה, אם הייצוג הווירטואלי, זאת אומרת, מדובר גם על המסיכה שבתוך עולם וירטואלי תלת ממדי, וגם בחיישנים של גוף, של ידיים ורגליים, שאתה פשוט מסתכל במראה, תורא מישהו אחר. עכשיו, הם ניסו את זה גם במחקר הזה של גברים אלימיים, הם ניסו את זה גם בלהיות איינשטיין, אפרופו הפינה שלנו, זאת אומרת, אם אתה בדמות של איינשטיין, מצאו במחקרים שהם פרסמו, שאתה פשוט פותר בעיות יותר טוב, והכישורים שלך במתמטיקה עולים, ולגבי אלימות, אם אתה נכנס לגופו של זעתות בגיל 4, זה עוד מחקר שהם עשו, ולחדר נכנסת אמא מאיימת, אז אותם הורים ונשים נניח שהן פחות מתקרבות, או שלהם קושי ליצור קשר עם הילדים והתינוקות שלהם, פתאום מקבלות את להיות את תינוק הזעתות שטיפה מאוים, והן להיות יותר אמפתיות וחברתיות כלפיו.
וואו. זאת אומרת,
יש פה טכנולוגיה חדשה שפורצת דרך. אז זה המחקרים האלה לגבי הדבר הזה. זאת אומרת, הגוף, המוח שלנו פותר מאוד מהר ובאופן אפקטיבי את העניין הזה של האשליה. מוכן לקבל גוף אחר.
אני חושב שכל מי ששיחק במשחק מחשב אי פעם מבין את הפלסטיות של המוח וההזדהות שלך עם הדמות באמת שם שחק באמצעותך.
בוודאי, עכשיו תחשוב, אפרופו משפטן, ואתה משפטן גם, תחשוב על ההשלכות האתיות של זה. זאת אומרת, אם יש נפתח לנו היום טכנולוגיה שמאפשרת לנו להיות בתור מישהו אחר, אז בכיוון החיובי, זה ברור, זה פותח את ומרחיב את התודעה החברתית, וכמובן זה קשר לאמפתיה, כן, אתה תהיה יותר אמפתי. מצד שני, בסיטואציות מסוימות, במקומות מסוימים, אנשים או חברות יכולות להשתמש בזה לכיוון ההפוך. יכולים להגיד, אוקיי, בוא נהפוך אותך עכשיו לקילר.
כן, אבל האם אתה לא הופך לקילר רק במשחק עצמו? זאת אומרת, זה משליך גם על המציאות? בניגוד.
כן, שינת הזר, באמבודימנט, בווירשואל אמבודימנט הזה, שאתה פתאום מקבל את כל הגוף של מישהו אחר, זה גם יכול ללכת לכיוון הרע.
וואו.
משיקולים, עוד לא בטחו את זה מן הסתם, אבל צריך, בוא נגיד, יש פה שיקולים והגבלות אתיות שצריכים לשים עליהם לב, וזה רק מה שהטכנולוגיה מאפשרת, היא לא אפשרה את זה לפני מספר שנים, והיום כל התחום הזה של וירשואל אמבודימנט של מייל סלטר, שגם ביקר בבינתחומי לא מקווה, ככה מאוד מעניין. המשחק הזה הוא באמת, ואת הסימולציה הזאת היא מראה שאפשר ליצור אמפתיה, גם בקרב אוכלוסייה מאוד קשה של
מעניין.
הדברים המקים, ומכאן אני עובר למחקר השני על משחקים, דיברנו על אם משחית או לא, אז המחקר שפורסם לגבי אנשים, הצופים מהצד.
כן.
צופים מהצד, הרי מה קורה? זה לא רק עניין של מישהו, הגבר המכה והפוגע. רוב האנשים צופים מהצד בשיעורו אלימות או תקיפה מינית של נשים ולא עושים כלום. ואת אם אתה גבר, אתה פחות אפילו תתנהג ותנסה למנוע את זה. הרבה מאוד דברים, אחד השנים הראשונות בקולג' סטודנטיות בשנה הראשונה יש בעיה. וחוקרים באוניברסיטת מניהמשיר ודאוסמוט בקולג' בבריטניה, ועשו שימן פוטר, הם פיתחו ביחד עם הסטודנטים משחק וידאו, של סימולציות כאלה, שאתה כאילו צופה מהצד.
שמעוררות אותך למעורבות בסיטואציה?
כן.
וואו.
והמחקר הזה, רק לסכם את המחקר שבאמת רק מסביר לנו ומראה כמה טכנולוגיות גיימים יכולות להשפיע. המחקר פורסם בכתב העת Games and Health, כאילו משחקים ובריאות, מצא שהם גם שינו את העמדות שלהם וגם היכולת שלהם בכלל ליזום פעילות ולהתערב ולמנוע אלימות נגד נשים התגברה גם חודש אחרי שסימנו את הניסוי. זאת אומרת, את כל כך, טכנולוגיות גיימינג כל כך משפיעות ויכולות לסייע ולעזור לנו במניעת אלימות נגד נשים.
אבל אנחנו מודים לך על הפינה המרתקת הזו, דוקטור חנן גזי, תודה לך.
תודה, על הדברים. תודה.
ולהתראות, ואנחנו נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, עורך רז חסון המפיקלית, על אמירן, על הביצוע הטכני, די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים ב-4 בדצמבר לפגוש אותנו בחג החנוכה. צוות שלושה שיודעים יוצא לראשונה להקלטה לפני קהל בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב. התוכנית שתוקלט היא האמת מאחורי מרד החשמונאים עם דוקטור ליאורה רביד המרתקת, מחברת הספר התנך היה באמת ועורכת ומגישת העסקת הפודקאסט של התנך. יום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר, ב-11 בבוקר בספריית הילדים של בית אריאלה. זה בסדרות שאול המלך 25 בתל אביב יפו. הכניסה היא חינם, אנא הרשמו, ואז תוכלו לקבל אישור במייל חוזר. 3@kan.org.il, זאת אומרת 3@kan.org.il. תודה מעומק הלב לדוקטור דנית אנגר, מומחית לשיווק והתנהגות צרכנים, חברת סגל בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. תודה שהיית איתנו.
שירחתם אותי, היה לי כיף.
מה את עושה בתום השידור? האם הולכת לקניון ומסיימת את כל הכסף שירווחת כאן בתוכנית?
אני הולכת לסטודנטים שלי לשכנע אותם להקשיב בתוכנית המדהימה הזאת.
טוב, הנה, הרווחנו מחמר, מיד יהפוך להיות קדימון, פרומו ויצרב באור יקרות על סלע. תודה רבה, שיהיה יום נעים, מיד אחרינו גואל פינטו, גם כן תרבות, להתראות.